כל מה שאנחנו לומדים בעזרת השם זה לחיבור הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, כדי שנתרבה האור בעולמנו, ובעזרת השם העולם יעלה למדרגתו האמיתית, למוסר האלוהי ולכוח גילוי המלכות. היום אנחנו נלמד בעזרת השם בנושא פורים על פי תורת הסוד, ואם נספיק בעזרת השם אנחנו גם כן נעבור לשלב ב' של תורת החסידות. בפרק ב' שער מיעוט הירח, כותב האריזל כי בזמנים של גלות יורדת המלכות מעולם האצילות לעולם הבריאה. ושם היא מופיעה בסוד נקודה וצריכה בניין מחודש על ידי המוחים שיכנסו בה בעולם הבריאה, כדי להעלותה מחדש לעולם האצילי. הדברים ידועים, גלות זה צילוק מעולם של אחדות, אצילות, שהוא בצל האלף, אלף צל, אל עולם הבריאה, ברא, חוצה, בר א', כלומר זה המצב של הגלות. כשעם ישראל יוצא לגלות בעולמות מקבילים, בעולם פנימי, גם האידאל הגדול מאבד מכוחו, ומעלמא דייחודא נופלים חז ושלום לעלמא דייחודא. זה בעצם סוד גדול, אולי הסוד הגדול ביותר של המעבר מעולם של אחדות לעולם של פירוד. זאת אומרת, מפרצוף שלם לנקודות, ממדרגה של קודש למדרגה של חולין. משבת לימות החול, מארץ ישראל לחוץ לארץ, מגן עדן לחוץ גן עדן. כל זה בעצם זמן של גלות. המלכות היא בעצם הגילוי האלוהי, ולכן כשהיא נופלת ממדרגתה, כמובן שמדובר בעניינים שלא מדובר על מקום, כן? מדובר על יציאה נפשית. נפשי יצאה בדברו. זה יכול לקרות לכל אדם. האדם לא זז ממקום למקום כשהוא נופל. אדם שנופל לדיכאון הוא באותה דירה, באותו בית, באותו כיסא, באותה מיטה. אז מה זה שאומר שהוא נפל? אלא הוא יצא מעולם של חיים לעולם של פיזור. יצא מעולם של אחדות לעולם של פירוד. יצא משמחה לעצבים, לעצבות. זה נקרא בעצם ירידה. לא מדובר בשינוי מקום. אבל כדי להמחיש את זה, אז אנחנו מדברים בעצם על פנימי וחיצוני. הפנימי נקרא עולם האצילות, והחיצוני נקרא עולם הבריאה. לכן, כשהיא נופלת מהעולם שהייתה בו בשלמות, לעולם שהיא נמצאת בו עכשיו במדרגה חיצונית, לא רק שהיא נופלת ממדרגתה, לא רק שהיא בדיכאון, אלא בעצם היא עכשיו מופיעה בסוד נקודה. זאת אומרת, היא כבר לא יודעת מה זה שלמות. היא איבדה את הראייה הכוללת, את הסקירה האחדותית של כל המציאות. ועכשיו היא בסוד נקודה אחת שהיא צריכה להיבנות מחדש. זה כמו אדם שהתפרק לחתיכות. כל חתיכה לא יודעת עם מי קשורה. מה היא ביחס למישהו אחר? מי היא בזהותה האמיתית? וזה צריך לבנות מחדש. אני חוזר לאדם, זה אותו דבר. האדם שנפל מעולם האצילות לעולם הבריאה, ממדרגה של אחדות, ממדרגה של שמחה, למדרגה של פרטיות, הוא כבר לא יודע מי הוא. הוא לא יודע גם מה הקשר שלו ביחס לאחרים. אז הוא נמצא בעולם של כעסים, בעולם שכל הזמן הוא מתלונן, הוא נקרא בנקודה. מה עושים בזמן כזה? צריכים בניין מחודש, צריך לבנות אותו מחדש. אז המלכות גם כן צריכה בניין מחודש, ואיך בונים אותה? מחזירים לה בעצם את כל הפנימיות. הפנימיות זה שלוש ספירות ראשונות, שהן בעצם פרצופים, ובעיקר כשאנחנו אומרים מוחים, זה חוכמה ובינה. זאת אומרת, חסר לה בעצם חוכמה ובינה, כי חוכמה ובינה זה פרצופים של אבא ואמא, ופה זה עולם של פרטים, כל אחד הוא פרט בפני עצמו. ברגע שהיא יוצאת מעולם האצילות, שהוא ביחס חוכמה לעולם הבינה, כבר בעולם הבינה, למרות שהבינה היא עדיין אחדותית, משם כן, הדינים מתחילים, זאת אומרת, ההתפרטות מתחילה. ולכן כשהיא נמצאת בבינה ביחס לחוכמה, זה נפילה, זה מעולם לעולם, זה דבר גדול מאוד. כלומר, ירידה גדולה מאוד, גלות גדולה מאוד, יציאה מאחדות לעולם של פירוט. ולכן צריך לבנות אותה מחדש. זה מצב גלותי. כן. כן. הלידה בעצם התינוק יוצא מהחלק התחתון של האמא. אז בעצם מבחינת הנשמה שיורדת לעולם, זה יציאה החוצה. היא הייתה בעולם אחדותי, פנימי, ויוצאת לגלות. לכן העולם הזה נחשב למצב גלותי בשביל הנשמה, וזה רמוז בספר שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אומר האריזל, עליו השלום, וחוצות הבן עלינו אמן, שמי הם השמות שיורדים מצרימה, זה בעצם הנשמות. כל נשמה שנולדת, שיורדת לעולם הזה, מתלבשת בגוף, מבחינתה היא זה גלות. והיא צריכה בעצם להשתלב בגלות הזאת ולהעלות את כל הניצוצות שנפלו, בשביל זה היא ירדה לעולם, לא זורקים אותה סתם לגלות, מביאים אותה לפה כדי לברר ניצוצות ולהעלותה מחדש אל עולם האצילות שלה. שורה שלישית בסוף, ובגלות בבל החל התיקון להיעשות על ידי הבחינות שכינו חז"ל החרש והמסגר, והחסידים שהיו באותו דור. מי הם החרש והמסגר והחסידים שהיו באותו דור? זה בעצם נפילה. היו אנשים גדולים מאוד שנשארו בעצם בבבל, ומי שעלה לארץ ישראל באותה תקופה, שרצה בעצם להתחיל את התיקון, למרות שהוא עדיין לא עלה, אבל הוא החל את התיקון הזה, זה נקרא חרש מסגר וחסידים שהיו באותו דור. שזה בעצם נקודות קטנות ביחס לפרצופים הגדולים, אני אמחיש את זה במילים פשוטות, הגדולים בתורה במרכאות לא הבינו את מה שהחרש והמסגר, האנשים הפשוטים, הבינו. ולכן, החרש, המסגר והחסידים שהיו באותו דור, שזה בעצם מדרגות נמוכות ביחס לגדולים שהיו אמורים להבין את זה, הם דווקא, אותם קטנים, העלו את המלכות במשך 70 שנות גלות בבל, שהיו כנגד 7 הספירות התחתונות שדרשו תיקון. אז למה היו 70 שנה של גלות בבל, בין בית ראשון לבית שני, שזה בעצם הרקע ההיסטורי לסיפור של פורים, כדי לתקן 7 ספירות, 7 ספירות התחתונות. הרי ירדנו ממעלה, מעולם האצילות, לאלמא דפירודה, צריך בעצם תיקון של 7 מדרגות, כדי לחזור למצב של גאולה ולבניין מחודש לבית שני. ולכן האנשים הפשוטים האלה הם אלו שהתחילו את התיקון במשך הגלות כבר, ובסופו של דבר הם בעצמם עלו לארץ ישראל למרות כל החסרונות שהיו בהם. ולא עוד, אלא שהגדילו לפרצוף שלם באחור. אז הם גרמו במעשיהם, בהתנהגותם, בהבנתם, בהפנמת הרעיון, הם גרמו לפרצוף של השכינה, כן, להיות פרצוף, כמו שהוא בהתחלה. זאת אומרת שבזכותם אפשר לבנות את בית שני, ממדרגה של נקודה למדרגה של פרצוף. הם החזירו את המוחים למלכות. אמנם, עדיין לא פנים בפנים, ולכן אי אפשר עכשיו עדיין לבנות את בית המקדש, אבל לפחות במצב של אחור. זאת אומרת, פרצוף שלם באחור, שזה שלב ראשון. לא עוברים יד מגלות לזיווג ולבית המקדש, צריכים בעצם לעבור דרך הדרגתית שבונה בכל מצב את הבניין שלה, כן, ולאט לאט עולים למעלה. זה כמו אדם שנפל ורוצה לחזור למעלה, אז הוא אסור לו לעלות בבת אחת, אם לא הוא יתפוצץ. כי החושך, המעבר מהחושך לאור, מהמים העמוקים לחוץ למים, צריך לעבור דרך שכבות שכבות של תיקון, אי אפשר בבת אחת, תקנה גדולה. ולכן, גם כשמגדילים את המלכות, מגדילים אותה כמו כיפה סרוגה. זאת אומרת, בונים אותה לאט לאט. התיקון שלה הוא כמעה כמעה, כך היא גאולתם של ישראל. ולכן, צריך להגדיל את הפרצוף של המלכות לפרצוף שלם. זאת הכוונה הכללית שאנחנו צריכים לייצר כל רגע במה שאנחנו עושים. עכשיו אנחנו לומדים תורה, צריכים לחשוב על הרעיון הזה. איך בונים את המלכות לפרצוף שלם. האופטימיות שבדבר, אתם רואים פה, שאפילו אם לא כולם משתתפים בתהליך הזה, זה עובד. גם אם חלק מהאנשים עושים את העבודה. זאת אומרת שאל תתייאשו. אם אתם רואים שרק חלק מהעם ישראל עושה את העבודה, ואתם אומרים אף פעם לא נגיע, כי החלק העיקרי, הגדול אולי, אני לא יודע, לא נמצא בתהליך, זה לא עובד ככה. גם אם חלק מהאנשים הבין את הרעיון ומיישם אותו, זה כבר בעצם שורש התיקון. ולכן, עד אשר השיבו את המלכות אל עולם האצילות, החזירו את המלכות לעולם האצילות, דה פקטו זה אומר שבעולם הזה בונים בית מקדש. בית מקדש זה בעצם סימן שהמדרגה של המלכות היא פרצוף שלם. כל עוד ואין בית מקדש, אז אנחנו בתהליכים של בניין. קודם כל נקודה באחור, אחרי זה פרצוף שלם באחור, אחרי זה מעבר לפנים לנקודה, ואחרי זה פרצוף שלם בפנים, ואחרי זה עמידה פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה זיווג, ואחרי זה לידה. אז כל התהליכים האלה הם תהליכים שחייבים לעבור אותם, אי אפשר לדלג על המדרגות.
עכשיו, עד איזה מדרגה הגענו בתור שלנו?
היום אנחנו במצב של פנים בפנים, אבל עדיין לא זיווג. זאת אומרת שחסר לנו בעצם רק המדרגה של הפרצוף השלם בפנים. אנחנו כבר בפנים, כשעלינו לארץ ב-48 והקמנו את המדינה, עברנו ממצב של אחור למצב של פנים, ועכשיו אנחנו מתחילים לסיים את הבניין של הפנים, עד שאנחנו נהיה פרצוף שלם. ברגע שנהפוך לפרצוף שלם, יהיה זיווג. וברגע שיהיה זיווג, הכל ישתנה פה, כל התמונה תשתנה פה. וזה ממש בקרבת זמן. אנחנו מאוד קרובים לזמן הזה של הזיווג בעזרת השם. ובסוף 70 שנות הגלות...
שאומר מה הזמן זה יכול להיות 200?
לא. לא, בהחלט לא. אני מדבר על עניין של שנים בודדות ומקסימום מינימום של עשרות. ובסוף 70 שנות הגלות הגיע זמן הגאולה ועמדו הזכר והנקבה פנים בפנים ויכלו כבר להתדבק. זה מה שקרה בסוף 70 שנות הגלות, זאת אומרת 70 בגלל שיש 7 ספירות תחתונות, הכל נגמר. תשימו לב שאנחנו עכשיו ב-2000 כבר שנה ולא הצלחנו לעשות מה שהם עשו ב-70 שנה. בסדר? ולא עוד אלא ששם יש נבואה שאומרת להם שזה רק 70 שנה. בעוד שאנחנו, כן, תהום. לא נאמר לנו בפירוש באיזו שנה. כמובן שיש לנו סימנים, אנחנו רואים את הסימנים, הסימן הגדול זה תשח, כן? אבל, והוא זמן הגאולה. כלומר, הגאולה כבר הייתה. אנחנו לא מחכים לגאולה. אנחנו מחכים עכשיו להשלמת הגאולה ולגילוי משיח. אבל הגאולה כבר התחילה. אנחנו כבר 65 שנה בגאולה. לא לצפות למה שכבר התחיל. אם לא, זה כפירה. כן, למרות שיש הרבה שיגידו את ההפך ממה שאני אומר, אבל זה לא חשוב. בעזרת השם, כל אחד אומר תאריכים, בגלל זה אני נזהר לא לדבר על תאריכים. אנחנו מדברים על תאריכים שכבר היו, ולא על תאריכים שיהיו. כן, תאריכים שהיו אנחנו יכולים לראות אותם בפירוש, וזה בעצם גאולת ישראל לפי כל הסימנים, הרבה 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 סימנים, שזה בעצם שנת תשע"ח. מה יהיה בעתיד? רק הקדוש ברוך הוא יודע, בעזרת השם. אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהדברים הולכים ומשתכללים, ובעזרת השם אנחנו אוטוטו מתקרבים לשלב הזה. לפחות צריך לייחל ולהתפלל לעניין הזה. עכשיו, מה קורה? עכשיו מתחילה הבעיה. אלא שבשלב המעבר מאחור לפנים, נופלת תרדמה על הזכר. אנחנו קוראים לזה בלשון הקבלה, דורמיטה. זאת אומרת, מי בעצם ישן? הזכר. כלומר, במרכאות, במילים שלנו היום, הקדוש ברוך הוא. למה? כי מוציאים את המוחין ממנו ומעבירים אותם ישירות למלכות. במקום שזה יעבור דרך זיירנטין שהוא ייתן לה, צריך נסירה, כי אם לא, הם לא יכולים לעבור מאחור לפנים, והנסירה הזאת חייבת לעבור דרך שלב שמוציאים את המוחין ממנו ונותנים את המוחין לה, ישירות. ברגע שהיא בעצם מקבלת מוחין ישירות מלמעלה, מה קורה לה? זה כמו האישה שעכשיו מרגישה שהיא חופשייה, היא כבר לא צריכה אותו במרכאות, אז היא אומרת מה, אני לא צריכה כבר, אני אישה בפני עצמה, אני אישיות בפני עצמי, אני יכולה במרכאות או להתגרש, או לבחור בבחירה חופשית שלי להיות איתו. זאת אומרת, זה בעצם משחרר את האישה מהקשר הטבעי שלה עם הזכר. זה נותן לה בעצם עצמאות. אתם מבינים את הרעיון? בואו נראה את זה בטקסט.
זו מיטה זה תמיד לזכר?
כן. נופלת תרדמה על הזכר, תמיד, ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם ואישן. כן, אנחנו ראינו את זה בבראשית, נכון? מסתלקים ממנו ספירות. אז מה מסתלק ממנו בזמן שהוא ישן? נצח, הוד ויסוד ואימה. כלומר, מה יוצא ממנו? המוחין, מוחין זה אימה, נכון? אימה יוצאת ממנו, אבל מה היה בו? החלק התחתון של אימה, זאת אומרת, נהי דאימה, נכון? אז מה שהיה בו, שזה נהי דאימה, זה מה שיוצא ממנו. מי שלא מבין, שיסביע, בסדר? החלק התחתון של אימא, בינה, זה המוחים בשביל התחתונים. אם נצייר למשל בדמויות, האימא היא בעצם עומדת ככה, והילד הקטן שלה, שהוא זיירנטין, הוא ככה. אז מה נכנס בעצם בילד הקטן? רק החלק התחתון של האמא, החלק העליון נשאר למעלה של אמא. רק החלק התחתון נכנס בו. זה נקרא נצח הוד ויסוד של אמא. אתם רואים? זה באותה קומה. כשהוא מאבד את המוחים שלו, אז החלק הזה שהיה בו יוצא פשוט. אז ברגע שיוצאים ממנו המוחים, הוא ישן. כמו אדם שהולך לישון. מה קורה לאדם שהולך לישון? המוחים יוצאים ממנו. בידך עסקיד רוחי, כלומר, מרוח ומעלה, הכל מסתלק. וזה החלק התחתון של האימא שמסתלק ממנו. ברגע שמסתלקים מופין, האדם לא יכול לחיות. הוא ישן, הוא כאילו הולך למות, כי הנשמה עוזבת אותו, נכון? להגביר ולהמשיך את המצב הזה, זה פשוט מוות. מובן או לא מובן? אבל זה זמני. לכן, כל פעם שהולכים לישון, אומרים שמה ישראל. כי זה בעצם כאילו הדמיה של מוות. אדם שהוא בדיכאון, למה הוא כל הזמן רוצה לישון? בגלל זה. בגלל שהמוחים יצאו ממנו, אין לו מוחים. מה זה אין לו מוחים? אין לו שמחה, אין לו עתיד, הוא לא רואה כלום בעתיד. הוא רואה רק את ההווה שחור, הכל נמצא שחור משחור. אז מה הוא עושה? אז כאילו יסתלקו את המוחין, אין לו כבר כוח עמידה בכלל. המצב האידיאלי בשבילו זה תנוחה אופקית. הוא חייב לשכב. אפילו לשבת הוא כבר לא יכול. הוא חייב להיות בתנוחה של שינה. זה נקרא סילוק מוחין. בעלי החיים, למה אינם עומדים? למה כל בעלי החיים עומדים ככה? כן, גם קופים, הם הולכים ככה, כן? מדי פעם הם מתרוממים, בגלל שאין להם את המוחין האלה. אז אצלם בעצם הגוף והראש זה באותה קומה. האדם הוא היחיד שהוא עומד, למה? כי יש לו בעצם ראש וגוף. אז האדם הוא נקרא עומד, כי הוא מהלך, כי הוא במדרגה של מוחין שנכנסים בו. ברגע שהמוחין יופיעים ממנו, אז הוא הופך כמו בהמה. אז הוא גם כן באותה תנוחה. ולכן, אני חוזר עכשיו לעולמות העליונים, כשאני מדבר על עולמות העליונים, אני מדבר כמובן על עולם מקביל פנימי, שהוא השורש לעולם הזה. לא ללכת לאיבוד ולחשוב שזה באיזה מקום שם למעלה. כן. אז בשלב המעבר, מאחור לפנים, חייבים את השלב הזה, נופלת תרדמה על הזכר, מסלקים ממנו צירות נצח, הוד ויסוד ואימא, יחד עם המוחין ואבא שהיו בהם. כלומר, זה לא רק שנצח, הוד ויסוד של אימא. מה יש בתוך נצח, הוד, יסוד של אימא? יש גם נצח, הוד, יסוד של אבא. כי אימא בלי האבא זה לא כלום. מה היא תעשה? היא לא יכולה לתת מוחין לזעירנפין, אם היא בעצמה לא קיבלה ממנו בזיווג.
כן, אבל לצד זה נצח למעלה, בחלק העליון שלה.
מה?
הנצח, הוד, ויסוד של...
לא, לא, לא.
חלק הגבוה שלה.
לא, 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 לא.
כמו היחס שלה לילד?
לא, 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 לא. שם זה זיווג. זה לא כניסה של פרצוף בתוך פרצוף אחר.
זה לא הולדה.
כן? שם זה זיווג. זיווג זה היסוד של אבא שנכנס ביסוד של אמא. זאת אומרת שהמדרגות הן שוות שם. בסדר? ולכן, כל מה שיצא עכשיו, תשימו לב כמה בעצם ספירות יצאו מזה אירנפין?
שש.
שש ספירות, יפה. זאת אומרת, כל המוחין באמא שהיו בו, אם המוחין דאבא שהיו בתוך המוחין דאמא שהיו בו. זאת אומרת, כל החלק התחתון של אבא ואמא. איך אנחנו קוראים לזה בקבלה? איך קוראים לחלק התחתון של אמא, של בינה? תבונה. נכון? זה החלק התחתון של אמא. החלק התחתון של אבא, ישראל סבא. זאת אומרת, ישראל סבא זה נצח, הוד, יסוד וחוכמה. תבונה זה החלק התחתון של בינה. כלומר, נצח, הוד, יסוד של בינה נקראת תבונה. אני כותב את זה, שלא תתבלבלו. בינה נחלקת לשתיים, החלק העליון נקרא בינה, החלק התחתון נקרא תבונה. אותו דבר החוכמה, החוכמה מתחלקת לשתיים, החלק העליון נקרא חוכמה, והחלק התחתון ישראל סבא. בסדר? אז זה בעצם נצח, הוד ויסוד של החוכמה, וזה נצח, הוד ויסוד של הבינה. שניהם נכנסים בתוך זה אירנפין. זה המוכין שלו. זה נקרא יש סוט בראשי תיבות. ישראל סבא ותבונה. בסדר? זה מה שהסתלק מזה אירנפין.
אז
הולדה,
זה
תולדות שגעתם מתפלחות? מה תולדות?
של כל
המוכין שהאבא והאימא כן הביאו כחינוך, בוא נגיד. זה כמו חינוך לזעירנפין, לילד שלהם. בסדר? הרעיונות העליונים של החינוך של האבא והאימא יצאו מהילד. כן, שאלה.
שאלה, כן. אז הרפין זה חצי גמורה ספירה את נטע עוד.
נכון.
איזה קשר עם
ישראל סבא ותבונה.
כן, וגם פעם. איזה קשר עם ישראל סבא ותבונה ועם...
לא, זעירנפין, זעירנפין זה כמו ילד, זעירנפין זה הוא, הוא נקרא זעירנפין. היא נקראת אמא, ומאחוריה יש אבא, באותו גובה. אז אבא ואמא, כן? מה הם נותנים לילד שלהם? הם לא נותנים את השכל העליון שלהם, הם נותנים לו את מה שהוא יכול לקבל, אז זה נקרא החלק התחתון. אז את ישראל, סבא ותבונה, הם מעניקים לילד. ברגע שזה יוצא, אז מה יש לילד? כאילו אין לו כלום, אז הוא הולך לישון. בסדר? מוציאים לו כאילו את הסוללה, את הבטריה. ולכן הוא במצב של שינה. עכשיו, בשביל מה הם מוצאים לו את זה? למה זה קורה התהליך הזה? לא סתם כדי להעניש אותו, זה לא עונש, זה כדי שיעבור ממצב למצב. כלומר, אני רוצה להסביר את זה. כל פעם שאתם, שאנחנו גדלים, אנחנו חייבים לעבור דרך מצב כזה של מיני דיכאון. בסדר? בדיוק. זה כמו שאתה הולך לישון כדי לקום עם כוחות חדשים. אז לא לפחד. ובהיסטוריה הכללית זה אותו דבר. כל פעם שאנחנו הולכים לעלות למדרגה גדולה מאוד, אז יש מצב לפני כן שצריך לעבור ממצב למצב, מאחור לפנים, מנקודה לפרצוף, אז זה גם כן דורמיטה. אז לפני כל מדרגה גדולה יש חושך, יש שינה. בסדר? מי שהולך לאיבוד בזמן השינה ולא מבין את התהליך, אז הוא נופל חזה שלום לדיכאון והוא לא קם מהשינה. השינה הופכת להיות מוות. מי שמבין את התהליך יודע שזה רק שלב, שמחר יש אור גדול שיבוא וזה רק מעבר.
נכון, בחקלאות,
נכון, בדיוק, אותו דבר. וכל הדוגמאות זה נכון, שהזרע בעצם נרכב באדמה לפני שהוא צומח מחדש לפרח או לצמח. כן. לא הבנתי את השאלה. כן, כן.
זה שש.
כן.
זה מה שייתן את השש
סירות? לא, אנחנו לא סופרים ככה, זה שלמות. זה שלמות שמתפרטת לשש. בסדר? עכשיו, כשזה יצא מזעירנטים, כל זה, זה לא חזר למעלה סתם. זה הלך ישירות למלכות. עכשיו, הזכר הוא זה שישן, אבל יש לידו נקודה של נקבה, אתם זוכרים? כל האור הזה שיצא הולך אליה עכשיו. עכשיו, מה קורה למלכות במצב כזה? וואו, כן, היא מקבלת אורות חזקים שלא היו אצלה, שבדרך כלל צריכים לעבור דרכו קודם כל, כדי ללכת אליה אחר כך. זה על ידי זיווג ביניהם. אבל פה אין זיווג ביניהם. בטח שהיא מרגישה.
זה מהיר מאוד.
כן, זה מהיר מאוד, זה כמו דילוג על מדרגות. ברגע שהמלכות מקבלת את כל האורות האלה, יש לה עכשיו כאילו קשר ישיר עם מה? עם למעלה, עם אבא ואמא. בלי לעבור דרך זעירנפין. זה שלב חזק מאוד, שנותן לאישה, למלכות, הרגשה של חופש, של השתחררות מעול בעלה. זה נותן לה כוחות, אבל היא עדיין לא בקשר איתו.
אבל איך היא יכולה לשבת בין
אור וחסדים? זה העניין של הדורמיטה. זה בדיוק העניין הזה. וכשראה המן הרשע שהגיע שלב הדורמיטה, אז גם הוא יודע את הדברים האלה, אמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. כלומר, הגיע למצב של ישן. הוא הבין שהשורש האלוהי, הזכר של עם ישראל, נמצא במצב של שינה. למה? כי הוא יצא מעולם של מוחין, או ליתר דיוק, המוחין יצאו ממנו. ברגע שהמוחין יוצאים ממישהו, הוא מרגיש מה? מפוזר ומפורד. כלומר, בעיות של קשר וריכוז. זה בעצם שהמוחין יצאו.
מי זה פה המלכות?
המלכות זה כנסת ישראל.
אבל פה אנחנו אומרים שהילד יושן.
זה הקדוש ברוך הוא.
זה הקדוש ברוך הוא. המלכות זה כנסת ישראל. ופה אנחנו כותבים, כתוב פה שאמן הרשע הגיע, הוא ראה שיש את השלב של דורמיטה.
נכון.
שאלוהים יושן.
נכון.
אז כשהוא מדבר, הוא מתייחס למי? כשהוא אומר, ישנו עם אחד
מדבר, שבעצם למה עם ישראל לא יכול לקבל גאולה עכשיו? כי הדרך שהוא צריך לקבל גאולה, היא לא יכולה לבוא ישירות מהמלכות לבדה.
אבל
זה רק שלב.
נכון, אבל זה השלב שהם מוארים הכי הרבה ללא מאמץ.
נכון, אבל זה לא גאולה.
נכון, זה לא גאולה, אבל הם אמורים להיות באיזשהו מנגנון שפה יש להם אור מסובב ללא מאמץ, ללא שום דבר, למרות שלא מגיע להם, אז הם לא יכולים להיות, כאילו, הם אמורים להיות מוגנים באותו רגע.
לא, שומר ישן.
לא מוגנים בחוץ לארץ. זה היהדות בחול. זאת אומרת שהוא ישן, יש להם אור גדול, אמר, אני יודע שזה שלב אמצעי, שאם זה יתקדם, מה יקרה? עוד כמה דקות?
גולה.
עוד כמה דקות, הוא אמור להתעורר. זה השלב של השינה, זה לא מוות, הוא רק ישן לכמה דקות, לכמה שעות. ברגע שהוא יתעורר, מה יקרה? היא תחזור אליו, הוא יחזור אליה, ואז תהיה גאולה שלמה, כלומר יחזרו לארץ ישראל.
שהשלב של דורמיתא הוא לא שלב שהוא טוב.
בוודאי, הוא מסוכן, אבל הוא שלב הכרחי של מעבר.
אז מה מגן עליה באותו זמן?
זה יפה, שום דבר לא מגן עליה. היא נמצאת חשופה.
זה ההיי שיש.
יש לה כאילו היי, אבל בעצם אין לה את הזכר ששומר עליה. אז יש לה שמירה במרחקים, מאבא ואמא, אבל זה לא מצב אידיאלי.
זה הזדמנות טובה לעמלק שם.
בדיוק. אז עמלק מנסה בדיוק את הנקודה הזאת, את נקודת הציר הזה. כן, של המעבר מאחור לפנים, והוא אומר, עכשיו, עכשיו, עכשיו צריך לעשות פעולה לפני שהוא מתעורר. אם הוא מתעורר, מי אבוד? המן.
זה חלון ההזדמנויות שלו.
אז לכן הוא אומר, מיד צריך לפעול. ואז הוא הולך לחשברוש ואומר לו, עכשיו צריך לעשות את זה. אסור לפספס. עכשיו, איך הוא הגיע לשלב הזה? הוא יודע גם הוא את הנבואה. הוא יודע שהגלות היא רק 70 שנה. כלומר, בסוף 70 שנה, כלומר, סוף תיקון 7 ספירות תחתונות, עוברים עכשיו ממצב של גלות לגאולה. לפני שעוברים, זה המצב הכי טוב. מתי מתקיף המלאק? תמיד בדרך בצאתכם מהמצב שנקרא מצרים, גלות, אל מצב של גאולה. תמיד כשעולים, לפני שעולים, בנקודה שאפשר לעלות ולהיגאל, או שיש גאולה, או שיש שואה. באמת? ככה זה עובד. בכל הדורות. כלומר, ברגע שאתה אמור להיות אדם גדול, שם אתה יכול ליפול. כן? אם ראית תלמיד חכם שחטא בלילה, שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו. למה? שמה עשתה תשובה. אומרים חז"ל, בגלל שהוא עכשיו בתהליך של תשובה, הוא חטא. כי הוא במעבר של גדילה מקטנות לגדלות, שמה תוקף אותו עמלק. אז אל תערער אחריו, כנראה שהוא רצה לעשות איזה התקדמות בחיים שלו, ושמה הוא נפל. כן.
מבחינה היסטורית, אני חושבת שסיפור המגילה כבר היה אחרי עזרא ונחמיה, תוך כדי, נכון?
כן.
זאת אומרת, כבר התחיל השלב של המסגר ואחריו.
נכון, נכון, אבל זה עדיין לא... יש התעוררות, אבל זה עדיין לא גאולה ממשית, כי זה מסכנות, זה התעוררות מסכנה, בוא נגיד. אנשים שהם מתבוללים, אנשים שנשאו נשים נוכריות, מי שלא מבין את זה, מה הוא אומר? מדינה חילונית. בסדר, עולים לארץ, אבל כולם חילונים, אז מה? אבל מי שמבין את הסוד אומר שזה שלב בדיוק לפני הגאולה. החילוניות הזאת, כן, משדרת את השלב הבא שהוא בעצם גילוי של גאולה. מה זה החילוניות? עכשיו נכנסתי מילה שלא הייתה מקודם. החילוניות הזאת זאת ההרגשה שמה? שאני חופשי ממי? מהקבל ברוך הוא. כי הוא ישן. הבנתם עכשיו את התהליך?
אז בעצם זה שני הדברים.
המון זמן החילוניות.
נכון, אבל זה שלב של בעצם השתחררות מעול תורה ומצוות, אבל מי שיודע לראות את הדברים לאורך זמן, באופק רחב מאוד, יודע שזה שלב שעכשיו כשהם יחזרו, אותם חילונים במרכאות, אחרי שקודשא בריך הוא יתעורר במרכאות, איך תהיה החזרה שלהם? בבחירה. כי הם עכשיו ירגישו חופשיים, זה לא כפייה דתית, הם מעצמם רוצים ללמוד. אז הם יתחילו להיכנס לכל מיני סמינרים ושיעורים של קבלה, של דברים, כדי לקבל בעצם מוחים ממנו בבחירה חופשית. אל תגיד לי להיות דתי כמו שאתה. אני רוצה יהדות חדשה. משהו חדש. אני רוצה להתנתק כדי לחזור מעצמי.
ובדרך כלל יותר עמוק גם.
כן, יפה. לכן מי שרואה את זה, רואה את העומק. מי שלא מבין את זה, הוא פוחד. נכון, כי הרצון הוא חופשי. אז בואו נראה. כשראה המן הרשע שהגיע שלב הדורמיתה, חייבים להבין את כל השלבים האלה כדי להבין את פורים. אם לא, זה חבל. אז מה הוא אמר? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד וכו'. ודרשו חז"ל, מדרש אסתר רבה, פרשה זין, עוד י' ב', ישן אלוהיהם של ישראל. זה מה שהוא אמר באמת. ככה אמרו חז"ל, ככה הסביר אלוהינו חז"ל מה שהמן הרשע חשב. לפי שידע רשע זה, שזה אירנפין נמצא בסילוק מוחין, כיוון שהיה בדור מיטה כנעל. אז הוא ידע את התהליך. סילוק מוחין, ישן אלוהים של אלם. אצל מי יסתלקו המוחין? אצל זהירנטי, אצל הזכר. והמלכות, עכשיו מה קורה אצלה? עכשיו כל המצלמות עוזבות את זהירנטי, הולכות ועושות זום על המלכות. עם המיקרופון של דני. והמלכות, שקיבלה אז מוחין ישירות מאימה מבלי לעבור דרך זהירנטי, נכון? עכשיו אתם מבינים לאט לאט, אנחנו מתקדמים. נמצרה מהזכר. זה נקרא נסירה. למה היא נמצרה? עכשיו אתם מבינים מה זה הנסירה? מאיפה באה הנסירה? מעצם העובדה שאני מרגיש חופשי. אני לא צריך את השני. אז אני מתנתק ממנו. זה מה שגורם נסירה. אז כל פעם שאתם שומעים את המושג נסירה בקבלה, זה אומר שהחלקים מרגישים חופשיים, עצמאיים, הם לא צריכים את השני. זה מה שמנסה. לכן היא נמצרה מהזכר ועמדה בפניו, פנים בפנים. זאת אומרת, היא עברה מאחור ועומדת עכשיו מולו. זאת אומרת, מה זה פנים בפנים עכשיו? בבחירה. זאת אומרת שיש לה אפשרות להתנסק טוטלית, אבל הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון כזה, שהנסירה לא הולכת לאיבוד, היא כל הזמן, זה ריחוק בשביל התקרבות. זאת אומרת שהיא עוברת מאחור לפנים, תשימו לב שהוא לא זז, היא זזה.
אנחנו עדיין בשלב שאנחנו מדברים על, על הילד ועל המלכות, נכון? זה לא אבא ואמא.
כן, נכון.
אתה יודע, כשהוא מדבר על הזכר, זה עדיין הילד.
זהו, זה עכשיו, אנחנו עזבנו את אבא ואמא עכשיו.
בסדר, אבל הזכר, כשהוא מדבר על הזכר, זה עדיין הילד.
כן,
מה שצריך בירוק.
נכון. לכן עמדה בפניו, פנים בפנים, בבחירה חופשית, אתם זוכרים מה שלמדנו מהרב קוק, מה זה לעמוד פנים בפנים ואחור? אחור זה הכרחי, פנים זה מושג של בחירה חופשית. אז כל פעם שאתם שומעים שהוא עומד פנים בפנים, כן, פנים בפנים דיבר השם עמכם, זאת אומרת שיש בחירה חופשית. לכתך אחריי במדבר, הכרח. בסדר? כן. נכון. מוציאים לו את המוחין, נכון. בבחירה חופשית היא עומדת, ולא עוד, בהכרח. ובתיקוני הזוהר, תיקון כ"א, עוד מעט נגיע לזה בעזרת השם, נאמר שנשמת המן הרשע, שהיה מחשב גדול, הייתה מצד הקליפה, שכנגד זה איראן פין דבריאה. זאת אומרת, מה אומר הזוהר? הוא מגלה איפה היה אחוז אמן. אמן הרשע היה כמו זעיר אנפי, אבל בצד של הקליפה. סליחה? כל המדרגה, אבל מהצד של הקליפה. חז ושלום. כמו כביכול הקדוש ברוך הוא דקליפה, שם ישמו. מדרגה גבוהה מאוד. לכן אומר האריזה שהיה מחשב גדול אין כמו. ככה אומר האריזה. ואשתו זרת גם כן, מכשפה גדולה, אין כמוה. עכשיו, שכנגד זה אירנפין דבריאה, לא זה הצילות, כן? כלומר, מצב של גלות, בכל זאת. זה לא זה אירנפין של, של, של בריאה, של הצילות, אלא של בריאה, של גלות, של מצב שהוא בחוץ. למה? כי הוא בסופו של דבר הוא קליפה. קליפה לא יכולה להיות בפנים, נברד בחוץ. ואות ה' שבשמו, כלומר, תיקחו עכשיו את המילה המן, אז האותיות היי ממנון. האות הראשונה היי, כן? של המן, מורה על חמש גבורות מנצפה. זאת אומרת, מאיפה הוא קיבל את ההי הזו שבשמו? מכל הגבורות שיש בסיום של כל האלף בית. זאת אומרת, האותיות הכפולות באלף בית מסמנות סיומת. סיומת זה מצב קשה, כי זה סוף. ברגע שיש סוף, אין כאילו תקווה. אז כל אות שיש לה בעצם אות סופית, למשל מן יש מן סופית, נון, נון סופית, צדי, צדי סופית, וכו', פה, פה סופית, חף, חף סופית. כל האותיות האלה, הן בעצם חמש גבורות מאוד מאוד חזקות, בגלל שהן סופיות. אז כל סוף זה גבורה, זה דין, זה סטופ. משם, מהחמש גבורות האלה, זה האות ה של המן. ושתי האותיות הנותרות, מן, שנשאר לו, הן הראשונות שבאותם חמש גבורות. כי הרי איך קוראים לחמש גבורות? מן צפח. אז הוא לקח את המן של כל הגבורות האלה. וכל הגבורות זה עצמם, זה האות ה. אין? זאת אומרת שהשם שלו מורכב רק מגבורות ומשתי האותיות הראשונות של כל הגבורות. בסדר?
צריך לדעת כאילו מה עם הגבורות של המן והנון, כאילו אותם יש לו פעמיים.
זאת אומרת שזה בעצם, יש לו אותם בדיוק פעמיים, כלומר הם בעלי הבית שם, של כל החמש, של כל ההן. זאת אומרת שיש ממש מדרגה דומיננטית של קליפה שם, חזק מאוד הבן אדם. ואשר על כן, נחשבות הן לגבורות קשות. זאת אומרת, המן והנון זה גבורות מאוד מאוד קשות מהמן צפח, וכל זה היה אצל המן.
אז אפשר להבין שכל זה היה במלכות,
כל הבבורות שירדו בבת אחת במלכות זה גבורות. כל מה שירד מחוכמה ובינה שהסתלף, שהמלכות קיבלה ישירה וקיבלה את כל הגבורות. כן, היא צריכה לקבל גבורות כדי להיבנות, נכון. אבל בינתיים אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על המוחין שהיא קיבלה. זה לא הבניין הנורמלי שהוא בונה אותה דרך גבורות. נחזור, זה אחר כך, אנחנו עכשיו דילגת על שלב. אז אני חוזר רק להבין שהמן זה בעצם גוש של אנרגיה של גבורות. תעזבו את האיש. תבינו שזה בעצם גוש אחד גדול של מלא מלא אנרגיות שליליות. עכשיו, למה אני אומר תעזבו את האיש? כי המדרגה הזאת יכולה להיות גם בך. כלומר, אם אני מגביר את ההמן שבתוכי, זה מה שקורה. המן זה לא בן אדם סתם בחוץ. זה יכול להיות שלב בחיים שבו, כן, אתה קצת הולך לאיבוד, המדרגה של הקדוש ברוך הוא קצת ישנה אצלך. כמו שאמר ניטשה, אלוהים מת, או ישן, כן, ואתה במדרגה של גלות, טוטלית, אתה לא מבין מה קורה, מה מתגבר באותו זמן? הצד ההמני שבך. כלומר, כל הגבורות הקשות, אתה רואה הכל רק בסוף, סוף, 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 סוף. כן, כמו מנצפה. ואתה יונק משתי האותיות הראשונות של הסוף הזה. זאת אומרת, כולך שחור.
אבל אין כוח מקביל של זה של האותיות הלא סופיות, שאולי הוא...
בוודאי, בוודאי, עוד מעט תראה.
רגע, המן
זה
90.
מה?
מן.
כן.
90.
כן. לא, לא. כן, אבל צריך לי...
זה עושה בקטינים.
נכון. זאת אומרת שהוא בעצם האנטיתזה של כל הקשר. נכון, נכון. בוא נעבור לאישה שלו עכשיו. הוא לא לבד הבן אדם. כן.
למה מנון ואיתיות
פיקונות?
למה זה
לא בגלל שה... גם עם האותיות באלף ב', שאלה טובה, זה כמנפה, כי אחרי התף הסופית, בהקף, נכון?
Yeah.
אחרי זה מן, לפי האותיות, זה ככה. כלומר, אחרי התף באותיות באלף ב', מה בא? חף סופית, מן סופית, נון סופית, פה סופית, וצדי סופית. כלומר, אחרי סף שהיא שווה 400, הקף שווה 500, המן שווה 600, הנון 700, 800 ו-900. ואחרי זה חוזרים לאלף. אין יותר מזה. שזה אלף זה אלף. זאת אומרת שבדרך כלל זה ככה. אז למה בעצם אנחנו אומרים מן צפח ולא כמנפת? למי יש תשובה? יריב, מה אתה אומר?
זה לא נכון, אתה יודע מה אחרי מחשוב.
למה? למה זה מן צפח דווקא ולא כמנפת? הלו, אתם בתרדימה, בדורמיתא או מה?
הענון כבר נפלה, אז מגיע לכם
חזיר אותם שם. הענון כבר נפלה, זאת אומרת. טוב, תחשבו על זה. תחפשו, מה אני אגיד לכם?
איפה?
אתם יודעים שהחוכמה הגדולה זה לא שיהיה לנו את כל הספרים, אלא לדעת איפה מחפשים. זה הלימוד האמיתי. זה לדעת איפה לחפש.
יש תקה שיש
כאן.
צדיק זה פייש, נצפח זה צדיק.
נכון, זה מה שאני אומר. זאת השאלה שלו. זה מן צפח, הכל הפוך.
וגם הפה זה...
כן, כן. ופה זה הסדר האמיתי שהיה אמור להיות. ופה זה סדר הפוך. אז למה?
כי אתה מוציא את הדברים הדברים ואז זה הופך להיות הדין. אם אתה לא מקבל את המן כמו שצריך, אתה לא נהיה צודי ואין לך ככה.
שאלה, אם לא תמצאו את השאלה, אז נענה בעזרת השם במועד מאוחר.
מנפס.
בניסן.
מה?
מנפס. זה פיצוץ, לא
נשאר טוב. נכון. נו, אז מה?
אז יותר טוב.
המן צפח יותר טוב כי מנפס. טוב, בוא נראה. וזה רשישתו. עכשיו בוא נעבור לאישה. הבן אדם לא לבד. יש לו אישה, כלומר יש לו נוקבה, מי שלא. עכשיו, בעצם, אם הוא כבר במצב כזה, אז הנקבה שלו עוד יותר מסוכנת. כי למה? כי זה הגילוי של הזכר, נכון? תמיד הנקבה היא הגילוי של הזכר. אז כשהגילוי של הזכר הוא בצד של קדושה, זה בסדר גמור. אבל כשזה בצד של קליפה, על היסטר. אז מה כבר הוא בעוצמות כאלה, מה יהיה עם הנקבה? אז בואו נראה, וזרש אשתו, אף היא הייתה מחשפה גדולה, כך אומר האריזל. ושורשה היה מן הגבורה השלישית המיוחסת לאות צדי. בסדר? מנצה. מאותן חמש אותיות כפולות מנצפה. וחכמי הסוד כינו את זרש בשם בת שבע שמצד התומעה. כלומר, יש את אותו כוח של בת שבע. עכשיו, מי זה בת שבע בקדושה? המלכות. זאת אומרת שעכשיו היא ממש כמו מלכות. כלומר, או שזה מלכות לישראל, או שזה מלכות לזרש. כלומר, יש עכשיו מלחמה קוסמית. מי ינהיג את האידאות האלוהיות בעולם? מי יהיה המוביל של המחשבה האלוהית בעולם הזה? איזו מלכות? איפה הקדוש ברוך הוא עכשיו? הערכים העליונים התלבשו. או באומה החדשה הזאת, שבאה להחליף במרכאות את עם ישראל, או בעם ישראל. אתם מבינים מה קורה עכשיו? אני עכשיו הרחבתי קצת יותר. זאת אומרת שיש פה עכשיו מלחמה גדולה מאוד. מי ימשיך לנהל את ההיסטוריה?
אולי
ירידת
הגבורות שיורדות מאימא.
מה? בסדר, בעזר השם. אז תשימו לב, עכשיו יש לה כוח עצום עכשיו, שמצד התאומה, הרומזת לגזר הדין שנמשך 70 שנה. לכן קוראים לה בת שבע, אבל לא של הקדושה, בת שבע של הקדושה זה ברוך השם, ברכה. אבל חז ושלום אומרים שזה כנגד בת שבע, בצד השני. אוי ואבוי. והנה, כשזעירן פין היה בדורמיתא, ידע המן הרשע שברגע חזרת המוחין בו, מה יקרה? הוא יתעורר. הרי המוחין עוד מעט חוזרים אליו. בשביל מה זה היה הניתוק של המוחין שלו לתת לה? כדי שהיא תהיה עצמאית. אבל אחרי שהיא כבר הרגישה את העצמאות הזאת, המוחים יחזרו אליו. אז מה הוא ידע, אותו המן הרשע, ידע שברגע שהמוחים יחזרו אליו, הוא יתעורר ויעמוד פנים בפנים עם הנוגבה, בקדושה.
זה התהליך.
השלב הבא.
שהמוחים חוזרים אל
הזכר.
גם הנקבה היא יושנת?
לא, היא אף פעם. לא. היא בעצם בשלב נורמלי, כן? מה קורה כשהמוחים חוזרים אליו? היא הופכת להיות... מה היא הופכת להיות? המוחים נשארים אצלה?
לא.
לא, הם חזרו אליו, נכון? אבל עכשיו היא קצת בחופש, היא הרגישה חופשייה, עכשיו היא רוצה לקבל ממנו. אז היא אומרת לו כך, אני מחזירה לך את הכל, לך אדוני המלך וכל אשר לי. כן? כולי שייכת לך. כשאישה נכנסת את החופה, היא נכנסת בכוח? כן או לא? לא, נכון? במצב נורמלי. זה לא שמישהו שם לה איזה אקדח על הרקה ואומר לה, לכי להתחתן עם הבן אדם הזה. איך היא הולכת להתחתן איתו מתחת לחופה? היא רוצה. נכון? היא רוצה, מה היא רוצה? היא רוצה לקבל ממנו. היא רוצה שהוא יהיה זה שנותן לה. נכון? זה מה שצריך לקרות. כלומר, כשהמוחים חוזרים אליו. אוקיי. לא, לא מדברים עכשיו על העלאת מן. בוא נמשיך. זה העניין שהקדוש ברוך הוא זה מלמעלה, אנחנו לא שולטים על זה, אין שליטה על זה. עכשיו, מה קורה? הוא יתעורר ויעמוד פנים בפנים עם הנוגבה דקדושה, ותפתח דלת האפשרות לבניין בית המקדש. זאת אומרת, זה השלב הבא. כלומר, המן יודע, הוא מפחד, הוא מרגיש בתת מודע, יש לו תחושות חזקות מאוד, שעוד מעט בית המקדש השני הולך להיבנות, אם הוא לא עושה משהו עכשיו. מה עשה? חשב להמיר את ישראל באומה אחרת. הנה, מה שאמרתי לכם מקודם. אמר, אני עכשיו הולך להפוך את כל העניין הזה, לא שאני מבטל את הכוח, הכוח נמצא ביקום.
נמצא בטל.
אבל יעבור למקום אחר. כדי לקבל שפע המלכות במקום ישראל. הבנת? אם כל האנרגיות האלה קיימות בעולם, הוא לא טיפש. הוא אומר, אני משתמש באותן כוחות. פשוט מאוד. כלומר, איפה יהיה בית המקדש?
בחול.
בארמון של המלך אחשוורוש. זה בית המקדש. מי יהיה בעצם הכהן הגדול? אחשוורוש. הכלים של בית המקדש כבר נמצאים שם. הכל נמצא. אני אמן במרכאות כמו הקדוש ברוך הוא, זה ראש האישה כמו כנסת ישראל, הכל אותו דבר בתמורה, בצד שני.
בלעם שהיה גדול הנביאים שלהם,
כן.
ידע שנגד הקדוש ברוך הוא אין לו מה להתפק.
נכון.
אם המלאך נגלה אליו ואומר לו מה שאני אשים בפשע שלך לדבר.
כן, בכוח אבל, הוא לא רצה להגיד את זה.
בסדר, אבל הוא עדיין נכנע לאלוהות, פה המלחמה של המעני נגד האלוהות היא לא נגד ישראל.
נכון,
איך הוא מעיז?
זה העניין של המלאך.
לעבור את מה שבלעם לא מעיז.
יפה. זה העניין של המלאך. המלאך לא נלחם נגד עם ישראל. המלאך, כן, איך אומרים לנו חכמים? דומה לאמבטיה רותחת. מה זה אמבטיה רותחת? כולם ראו את בני ישראל יוצאים ממצרים, פחד אימים נופל עליהם, והוא מה הוא אומר? לא אכפת לי, אני אחווה קצת, אני אסרף קצת, אבל אני אקרר את האמבטיה הזאת, אני מוכן להיכנס לשם. אל תעשו מזה סיפור גדול, סך הכל עם ישראל זה סתם עם, סתם אנשים, ואין להם שום קשר לאלוהות ואין שום קשר למעלה. אני עכשיו הולך להיכנס להם. ראשית גויים המלאק. זאת המדרגה, זה בדיוק החוצפה הגדולה, קליפה הכי גדולה שקיימת. לכן הוא כל כך מפחיד המלאק. שזה מלחמה לשם בעמלאק. לא רק שאנחנו נלחמים. עכשיו.
לכן זה אולי מנצפח, שהוא עומד בפתח, הוא פותט את ה... הוא עושה לנו את מה שאנחנו אמורים לראות. בסדר הוא כמנפס.
נכון.
בסדר של הארץ. זה הפיוט, זה הגאולה, זה הקדימה.
והיא
האמן שעומד בפתח, הנקודה שבה אמרת קודם שזה הפער, או גאולה או שואה. נכון,
נכון. זאת אומרת שבעצם יש כוח בקליפה להפוך את הסדרים. אבל...
גם
בקדושה... עוד לא שלמות, אבל זה קרוב.
גם בקדושה יש כוח להפוך את הסדרים.
כן, אבל לצורה נראה לטוב.
ברור.
זה נקרא ונהפוך הוא. מאיזה צד לאיזה צד. עכשיו, במצב כזה, ארמון המלך החשברוש ישמש כמקדש. כן, פשוט. ואותם רשאים, כן, השתמשו בכלי הקודש, כאילו הם מבחינת ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, מי זה עכשיו ממלכת כהנים וגוי קדוש? הפרסים, חז ושלום. הוא חושב שזה ככה, אז הפכנו את הכל, לקחנו את הכל, כל הכוחות עכשיו אצלנו. אדם שלובש שעפנז, זה מה שקורה לו. להיזהר מאוד ממה הלבושים שאתם קונים עשויים, מאיזה חומר. אם כתוב בתווית סמר ופשטן, עליי אסור להתקרב לזה, אל תלבשו את זה.
ואם אני לא יודע, זה גם משפיע עליי?
בוודאי, מה זה משנה? אם החלטה רעל בלי הדעת, מה זה לא יעשה כלום?
אני יודע את החוק אינו פותר.
מה אתה לא יודע? אם החלטה רעל בלי הדעת זה לא יעשה כלום כי אתה לא יודע? נו זה אותו דבר. אתה מושך בעצם הקרנה מאוד מסוכנת, זה נקרא בעצם הקרנה של אור גמא מהחלל. ונחזור לשלב הדורמיטה שזה אירנטים. זה אותו דבר, זה סטן עז, אותיות סטן עז. זאת אומרת כל הכוח של הסטייה הכי נועזת, הכי עזה, הכי קשה שיכולה להיות. נכון. לכן כהן גדול חייב ללבוש את זה. גם אנחנו, בציציות. אם אנחנו במצווה, זה משהו אחר. כן. נכון, נכון. בגלל שבבגדי קודש אתה משתמש בכוח הזה להיות סטן של עמלק. מי נקרא סטן של עמלק? יוסף, סטנו של עשיו. זאת אומרת, אנחנו גם סטן ביחס לכוח סטני. הם קוראים לנו הסטן, הגדול או הקטן, לא חשוב. זה לא סתם.
לבן תתלבן.
בסדר? וכשהם אומרים לנו שאנחנו הסטן, אנחנו אומרים ברוך השם. אם הם רואים אותנו כסטן, זאת אומרת שהם פוחדים.
מה יש בכהן הגדול? זה יכול תרועת חלת.
מה? למה? כן. אז מה? את הלבן ואת התחלת. כן. מה? לא, לא, עכשיו היא לא מדברת על פשטן וצמר כבר. עכשיו את מדברת על הצבע, על החומר.
אתה אמרת
שבכל
הגדול יש מימגד את
הפשטן ואת הצמר. בציפית.
אני אומרת
לך כולו תחלת. לא, זה לא, עכשיו, את מבלבלת בין שני מושגים. תחלת זה חומר וצבע, ופה אני מדבר על פשטן וצמר, זה משהו אחר. בסדר? יכול להיות הכל תחלת, אבל צמר ופשטים, שצבעתי הכל בתחלת. בסדר? זה מה שקורה אצל הכהן הגדול. אמרתי בכוונה שתחלת זה לא רק צבע. זה חומר, זה חיבור מאוד מיוחד, זה צריך לדעת, זה שיעור בפני עצמו. ונחזור לשלב הדורמיטה שזה אירנטי. זה בסדר, אני מתקדם די לאט כדי שהדברים יהיו ברורים. כשהמוחים יוצאים ממנו, אני חוזר עכשיו וזה אירנטי, תהיו בקשב, כי אם לא, אתם חוזרים לבעיות של קשב וריכוז. כשהמוחים יוצאים ממנו, ונכנסים ישירות מלמעלה בנוקבה, מתחולל שינוי גדול וחידוש נדיר. כי בהיות המוחין דאבא ואימא גוזה. כלומר, כשהם נמצאים בתוך זעיר אנפין, המוחין של אבא ואימא, ספירות נצח הוד ויסוד דאבא, נכנסים תוך נצח הוד ויסוד דאימא, אתם זוכרים, נכון? וכולם גוזה. מכוח זה יוצאות שתי הערות מזעיר אנפין. כשכל המוחין היו אצלו, זעיר אנפין, עכשיו תשכחו את המלכות, תשכחו את המן, תשכחו את כולם. בוא נחזור לזעיר אנפין. כשיש לו מוכין, כלומר, נהי זה אבא, בתוך נהי זה אמא, בתוך זה. הוא, אם תסתכל עכשיו על זעיר אנפין, מה יוצא ממנו? שתי הערות. אחת קדימה ואחת אחורה. אחת מאחוריו היא בחינת רחל, יש לו להערה של רחל, כלומר אתה מסתכל על הגב שלו, אתה רואה מין אישה, דמות אישה. מהערת נצח רוד יסוד דאמא, כלומר זה בא מהצד של אמא, אז יוצא לו דוגמת נקבה מאחור. ואחת מלפנים, מלפניו, והיא בחינת יעקב. כלומר אם אתה מסתכל על זה אירנטי, אתה שם אותו בפרופיל, אתה רואה פרצוף של זכר קדימה, פרצוף של נקבה מאחורה. למה? כי הוא בנוי, המוחים שלו הוא קיבל אותה מזכר ונקבה שלמעלה. איך נקרא עם הפרצוף הזכר והנקבה אצלו, שמאירים? יעקב ורחל. אתם איתי? לאט לאט. עכשיו אנחנו בונים הכל בסדר, כדי שזה יהיה ברור. זה דברים שישמשו אותנו כל הקבלה. אם אתם לא עכשיו תמים לב לזה, חבל. אתם תפספסו הרבה דברים אחר כך, כי אנחנו נגיד שזה הפרצופים, יעקב ורחל, מאיפה זה יוצא, מי זה פרצוף, מי זה יעקב, מי זה רחל. בסדר? זה ההערות שיוצאות מזה אירנפי.
אז הרחל זה מאחור?
כן, מאחור. בסדר? מערת נהי דאבא. אז הוא יעקב מערת נהי דאבא קדימה. ויכוון שיסוד זה אירנפי הוא ארוך, שלא ביחבן, וכיוון. וכיוון שיסוד זעיר אנפין הוא ארוך, שאני יודע שזה מה שהתכוון לכתוב הכותב, לזה אני מתקן אותו. וכיוון שיסוד זעיר אנפין הוא ארוך, עכשיו, יסוד זה זעיר אנפין, זעיר אנפין הוא זכר או נקבה?
זכר.
זכר. היסוד של הזכר, ארוך או קצר? ארוך, נכון? כשאומרים ארוך זה ביחס ל... נקבה שהיסוד שלה הוא קצר, הוא לא בולט, נכון? אז כיוון שיסוד וזה איראן פיינו ארוך, לכן כשיסוד דאבא נכנס ויסוד דאמא והוא יורד אליו, איפה מגיע היסוד שלו, של אבא? הוא בולט מזה איראן פיינו, לא? כשהיסוד של אבא, בזיבוג העליון, נכנס ליסוד של אמא, היסוד של אבא יותר ארוך מהיסוד של אמא, נכון? אז הוא בוקע, החוצה. אבל כשהוא יורד לזעיר אנפין, בגלל שהיסוד של זעיר אנפין הוא גם זכר, אז היסוד של הזכר כביכול נכנס ביסוד אחר של זכר, אז הוא לא יוצא החוצה. לכן עשיתי לכם כף פה, שהיסוד נגמר באותו מקום. הבנתם את זה? לא הבנת. טוב, איך אני אסביר לכם את זה? זה דברים... צריך לעשות פה לוליאן. טוב, הנקבה היסוד של הקצר, זה ידוע, נכון? פיזיולוגית אנחנו רואים שהיסוד של האישה הוא קצר, אין לו אורך. היסוד של הזכר הוא ארוך. בעולמות העליונים זה השורש. כשיסוד... ארוך נכנס ביסוד קצר, מה קורה?
הוא יוצא מצד
שני. הוא יוצא, הוא בוקע, נכון? הוא חוצה אותו, הוא מפלח אותו. אבל כששניהם נכנסים עכשיו ביסוד של זכר, כי זה איראן פין כולו, הוא זכר. אז היסוד של אבא נגמר באותו מקום של היסוד של זה איראן פין. הוא לא בוקע אותו. עכשיו, זה בזמן שהוא נמצא אצל זה איראן פין. אבל כשהוא נמצא במלכות, אמרתי לכם בדורמיתה, הנצח, חוד יסוד, יוצאים מזה רנפין ונכנסים למלכות. עכשיו המלכות, היסוד של הקצר או ארוך?
קצר.
לכן כשיסוד אבא נכנס ביסוד אמא והיכנס במלכות,
הוא יוצא.
הוא יצא החוצה. הבנתם? עכשיו, מה זה אומר כל זה? כל זה, מה שעובר פה, כל מה שעבר פה ויצא, שמתגלה, זה נקרא מגילת אסתר. המגילה שתתפסו מחר בלילה בידיים שלכם, זה מה שמתגלה מהיסוד של אבא שנכנס ליסוד של המלכות ובקע החוצה.
זה
כאילו ההתרה, זה הקצה.
זה בדיוק, זה כל מה שהיא עשה, לא רק הקצה, כל מה שהיא עושה, כל מה שיותר ארוך מיסוד האימא. לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, אני חוזר, זה צריך להבין, בגלל זה אני עושה שלב שלב. כיוון, בואו בטקסט, כיוון שיסוד זהירן פינו ארוך, ולכן כשיסוד אבא ויסוד אמא נמצאים בו, הנה יסוד אבא מסתיים בסיומו של יסוד זהירן פין. נכון? זה מה שפה, באותו סיום הוא מסתיים, ואינו בוקע לחוץ. אך בשלב הדורמיתא, כשהמוחין מסתלקים מזהירן פין ונכנסים בנוקבה, וכיוון שיסודה קצר ביחס ליסוד הזכר, בוקע יסוד אבא ויוצא ומתפשט מחוץ ליסוד של המלכות. וכשיסוד האבא מתגלה מחוץ ליסוד של המלכות, ההערה הגדולה משפיעה על המסיעות כולה לטובה. זאת אומרת שיש פה בעולם הזה, חבל על הזמן, אורות גדולים מאוד. לאט לאט, לאט לאט. לאט לאט, כן, במלכות של המלכות.
כשעשית את הציור הזה יש פה חץ, כחול וחץ אדום.
כן.
זה אומר שכל פעם זה מתעצף כדי להגיע לעוד למטה.
כן, כן.
שפה חוכמה בינה.
כן, כן. כל מדרגת שהייתה מתווספת, היא לא נעלמת. בסדר? אין הרגל.
במלכות
יש הכל.
יש גם את היסוד.
נכון. הפריאה שעושים בברית זה משהו אחר, זה כדי לגלות את ההתרה, את השורש העליון. אבל זה עוד מדרגה אחרת. בינתיים אני מדבר על הזיווג, מה בוקע מהיסוד. עכשיו, מה קורה כשזה קורה? יש אור גדול בעולם. בסדר? למה? תגידו לי אתם למה. כי מי עכשיו מופיע בעולם? יסוד זה אבא, לא אבא, יסוד זה אבא, נכון? כלומר, פי היסוד שלו. ומה זה אומר? זה בגילוי, זה בגילוי. מה זה אומר? שיש כוח משיחי בעולם, זה כוח משיח. זה חוכמה גדולה בעולם, זה גילויים גדולים בעולם. כי בדרך כלל, יסוד באבא גנון, ואינו נראה כלפי חוץ. ומכוח הערה נדירה זו, נגאלו ישראל מגזרתו של המן הרשע. בגלל החלק הזה עכשיו, תסתכלו על החץ הזה שעבר, בגלל זה כל הגאולה. בזכות זה כל הגאולה. עכשיו, לא ללכת לאיבוד. בדרך כלל, כשזה קורה, כמה זמן זה נשאר ככה?
בזמן שאבא יושן.
יפה, לא אבא. בזמן שזהירן פין יושן. נכון? ברגע שזהירן פין מתעורר, מה קורה לזה? חוזר.
עד איפה?
חוזר,
ונראה
איפה. נכון. מה קרה בפורים? זה לא חזר. זה הסוד של פורים. כלומר, בפורים, כל היום, היסוד הזה נמצא במצב כזה ולא חוזר, גם אחרי שזה הרמתי מתעורר. בסדר? כן. הבנתם עכשיו מה זה פורים? אני כבר שולח את הרחוק, אבל אני עכשיו חוזר.
אבל איך ייתכן שיש דורמיתא, שנגמר הדורמיתא וזה לא חוזר?
יפה, זה הסוד של פורים, זה אנחנו לא מבינים. עד דלא ידע. מה נעשה?
זאת אומרת שזה יכול להיכנס לקטגוריה של כמו נס מצפיים, שזה משהו שהוא נהיה לטבע, נהיה לה...
לא, 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 הרבה יותר מכל הניסים שאתה יכול בכלל
לחשוב עליהם. בסופו של דבר יש פה איזשהו טבע, יש פה איזשהו סדר והיגיון מאוד ברור, שעל הבית גורם לג' ואז זה נס יחסית לדבר.
טוב, תהיו מרוכזים. זה בניין, כן? אנחנו בונים עכשיו לגו, לאט לאט. אף אחד לא יודע את הדברים האלה, כולנו ואותה רמה. בסדר? אנחנו לומדים ביחד.
מתי אבל?
בסדר?
מתי?
מה?
אתה רוצה שנבין אם אתה מלמד אותנו לא לדעת?
רק שנייה. בינתיים, כל מה שאמרתי לכם עד עכשיו, תפסתם את הציור, בסדר? לא תפסתם אולי את העקרונות, אבל בינתיים אנחנו מתחילים בלגו. כשנגדל קצת נבין גם מה זה אומר כל הדברים האלה, אבל לאט לאט, זה שלבים. נכון, אנחנו נפגשים קודם כל עם המושגים, ואחרי זה מבינים גם את הרעיונות שמצטרים מאחורי המושגים. חייב יום אחד להיפגש עם המושגים. אז בינתיים כולנו באותה רמה. כן, אנחנו לומדים באותה כיתה. אוקיי.
מה זה אומר שבחורים הוא...
זה המשך.
לא, שכר ריקורר.
זה המשך. אוקיי, רק תהיו עם סבלנות.
כרגע.
כוחות אלה הם אשר התלבשו בבחינת נפש במרדכי היהודי. היא זה מרדכי היהודי, זה הקטע הזה. הקטע הזה שאמרתי שהוא נקרא מגילת אסתר, זה מרדכי, זה אותו דבר. מרדכי היהודי, כן? איזה שם זה בראשי תיבות? מה? מרדכי היהודי. כן, ככה קוראים לו, נכון? זה שם מה? מרדכי היהודי. ככה כתוב.
אני שואלת
למה מרדכי יהודי. אבל זה מה שכתוב. אני לא ממציא, לא כתוב מרדכי יהודי. אני ראש קטן, שניים חודש באדמה, ארץ ישראל, עברית שלי, פשוט. מה יש, מה קורה?
זאת אומרת שהיחס אסתר היא המלכות.
כן.
אסתר היא המלכות, מרדכי הוא הבולט של היסוד.
נכון, הוא היסוד. כוחות אלה אשר התלבשו בבחינת נפש, כלומר כשהכוחות האלה מתלבשים דה פקטו במציאות, הם תפסו גוף של בן אדם. מרדכי, תשימו לב איזה כוח יש למרדכי היהודי. אתם לא מבינים מה זה. אי אפשר להבין בכלל. כלומר, זה כוח של משיח, של אותה תקופה. במרדכי היהודי, שהיה מאותו שורש, והיה מואר מיסוד הבא המתגלה כלפי חוץ בהיותו ברחל. הבנתם עכשיו? כי הרחל זה המלכות, אבל זה מה שבוקע בחוץ. זאת אומרת שמרדכי הוא בעצם... מה הוא? לא, יסוד הבא. עוד פעם, יסוד הבא שבוקע מתוך המלכות, שמתגלה מתוך המלכות. איזה עולם זה? הצילות. יסוד הבא זה עולם הצילות. גאולה יכולה לבוא מעולם פחות מהצילות? לא, אין גאולה מפחות מהצילות. גאולה זה עולם האצילות. ככה קובע הרמח"ל. כל גאולה חייבת להיות בהארת אור האצילות. אם אין אור האצילות, אין גאולה. חז ושלום.
סליחה, אני רוצה לשאול. אז מה שאני אומרת, החוכמה שהיא
גבורה
וגלויה,
ואיך
היא
גלויה?
לא
גבורה. לא גבורה,
היא
גלויה. היא גלויה, היא בוקעת מהיסוד, אבל לא בפיזור, חז ושלום. פיזור זה גלות. להפך, מאוד ממוקדת.
אבל
היא לא מסוננת. מסוננת, בצורה שהיא צריכה עכשיו להתגלות. היא לא צריכה מדרגה אחרת. עכשיו היא במדרגה מאוד 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 ניסית. לא קורה דבר כזה בעולם. בסדר? ואם זה קורה, זה קורה רק לעוד כמה דקות, ועוד נעלם.
אני לא משלם.
מרוכזת זאת אומרת שיש לה פוקוס, יודעת לאן היא הולכת. נכון, היא עוברת דרך דמות.
למה את אומרת שכשזה קורה זה קורה רק לרגע? למה רק לרגע?
כי אמרתי לי קודם שכשזה עירן פיל מתעורר, זה חוזר, אז זה נעלם.
לא הבנתי,
אבל פה אמרנו שזה עירן פיל.
למה הקטע הזה של התעורר זה לוקח רגע? זה מה שאני לא מבין.
עוד מעט, לאט לאט, אנחנו נגיד.
ובמשך השנה או בהיסטוריה זה קרו עוד פעם מקרים כאלה?
אבל במה זה לא דבר טוב.
אבל אנחנו פה במצב שזה
קרו עוד פעם.
נכון.
אנחנו פה במצב שהוא בכלל לא קשור, שאנחנו במצב של אחר.
לא, 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 אנחנו עדיין במצב של תרדמה.
אבל אמרת ש...
אנחנו עדיין במצב שעוד לא, אני רק הקדמתי, אמרתי לכם.
זה נראה, זה נראה.
אני אסור לי לזרוק את
זה.
אם תקשיבו, כן, אם תקשיבו, כתבתי לכם את הכל, בעזרת השם. עברתי זמן כדי לכתוב לכם את זה בהכי פשוט. בסדר? זה צריך להיות פה, כן, רק בסייעתא הדשמיא שאני לא עושה שטויות כדי להוריד לכם את המדרגה הזאת לרמה שאני יכול לדבר בצורה פשוטה ושנבין כמה שאפשר. בסדר? אז בעזרת השם מסיעת הנשמה, השם הטוב ירחם עליו. משם ינקה נשמתו של מרדכי את מעלתה, ועל כך נקרא מור טהור, מור דרור, לפי שהיה זך ונקי מרדכיה, סוד יסוד באבא. זה נקרא מרדכי. מה זה מרדכי? בוסם טהור. זה התרגום. מרדכי. מור זה בוסם בעברית, דחיה בארמית זה זך. מור זך, כלומר בוסם זך. זה מה שנקרא מרדכי. למה? כל פעם שאתם שומעים על זכות ועל מור, על בוסם, זה בעצם המדרגה הזאת שבאה ויורדת. בסדר? זאת אומרת, כל פעם שיש לכם בוסם טוב, איך מכירים אדם שהוא אדם צדיק? הריח שנודף ממנו הוא ריח טוב. בטבעי. כן, נכון. ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. בסדר? זה נקרא מורדור. זה נקרא יסוד באבא. המן הרשע מבטא את הכוח המנוגד לכל אותן הערות. בסדר? זה אנטיתזה. ולכן ביקש לאבדן את אותן מדרגות בהריגת מרדכי. אם הוא הורג את מרדכי, הוא לוקח את הכל. שהיה המוליך, המעביר, לקונדקטור שלהם בעולם. בסדר? אז האמן פשוט הולך לדבר הכי פשוט. מה צריך עכשיו? לחסל את מרדכי. זה גילוי יסוד אבא בעולם. הכל מתלבש בו. אני הורג את האיש, נגמר. עכשיו, מה הוא עושה כדי להרוג אותו? הוא לא הורג אותו סתם מסכין. הוא רוצה לקלוט אותו, איפה?
50 אמה.
50 אמה גובה, למה? איפה זה 50 אמה מפה?
בינה.
יפה. זאת אומרת, הוא אומר לו, תחזור לעולם הבא. שער ה-50, אל תהיה בעולם הזה. אני מחזיר אותך לעולם הבא, שאבא ואמא יהיו למעלה שלא ירדו למטה. כי יד על כס יד. הרנתם? זאת אומרת שהמן רוצה לתלות את מרדכי בעולם הבא, ובתנאי שהקדושה לא תרד לעולם הזה, שלא יהיה חיבור בין העולם הבא לעולם הזה.
מה קורה אחת הקדושה?
יפה, זאת אומרת שאנחנו הפכנו את הסדר. הקליפה תהיה למעלה מהשמיים ולא תרד לעולם הזה. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. כלומר, כל הגזרות לא יורדות לעולם הזה, יישארו שם למעלה, רק בפוטנציאל ואף פעם לא במימוש. זה מה שעשינו, כשתלו אותו ואת בניו. אבל אתם מרחיקים את המוקדם, לא חשוב.
כן, יש לנו פרעות קשר, מה?
מה זה אין קליפות? זה שורש, אמרתי, בינה זה שורש של כל הדינים. עדיין לא דינים ממש, אבל זה שורש, הכי טוב. אין הדינים נמתקים, אלא בשורשם.
בירושלים, כדאי, יש סיפור על רבי, שאומר שהרבון הילה מגווה, ייתן לו את ההנהגה בארץ ישראל. ואז אחד תמיד שבר אומר לו, הוא עולה. ואז פשוט מתקרקנו פניו, אז אמר לו, הרונה עולה. ושאלו אותו, למה מתקרקנו פניך? אז הוא אומר, אין ספרים, אנחנו נקים כזאת.
נכון.
אני בנימין.
נכון.
הוא אומר, מעמיד על עצמו ולכן אני כנקבע. עכשיו אני אשים לי איזה שאלה מצד שימוך עולם. עכשיו אני מבין, כי זה נשא פני בפנים.
נכון. ולכן זאת בעצם המדרגה. עכשיו תשימו לב, לאט לאט אמרתי לכם, הכל בעזרת השם בפיית הנשמעיה כתוב. רצונו של המן היה לבצל את בניינה המחודש של המלכות ולבנוע בניין המקדש. כלומר, מה זה לבנוע? זה לא סתם לבנוע את הבניין, מה אכפת לו מיזיות קבלן. לבנוע את הירידה במרכאות של הקודש העליון בעולם שלנו. כי מה זה בית מקדש? זה גילוי החוכמה בעולם הזה. את זה המן לא רוצה שיהיה, אלא שהייתה התערבות עליונה במהלך האנושי הטבעי. זה הסוד של פורים, כלומר הקדוש ברוך הוא התלבש בתוך המהלכים הפוליטיים, ואותה הערה שהייתה במלכות המשיכה להעיר גם אחרי שזהירן פינית עורר משינה שוב. בדרך כלל אם זהירן פין מתעורר, אמרתי לכם, הכל חוזר אליו. זה יוצא מהמלכות, חוזר אליו. המלכות עכשיו נשארת ריקה, דלת לה מגרם כלום. בפורים זה לא קרה. ובפורים זה לא קורה. ובפורים זה לא יקרה. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו נמצאים בחג הפורים, אותו כוח, אותה הערה של יסוד הבא שבוקע מהמלכות נשאר במשך כל היום, כל הימים, יומיים, ימי הפורים. פורים בפרזות ופורים במוקפים.
זה מה שקוראים
הגיל של פורים? כן. בסדר? הנס הגדול היה, הנה הנס של פורים, מה זה הנס? היה שיערת המוחין לא נעלמה מהמלכות. גם אחרי שזה התעורר. ונס זה מתחדש כל שנה ושנה בימי הפורים. והוא סוד הערת מרדכי. תקראו לזה איך שאתם רוצים, הערת מרדכי, זיו, בוסם, מורדרור וכו'. המאירה גם אחרי חזרת המוחין בזירנפין ועמידת זון פנים בפנים. נכון, יש את זה, אבל בפורים זה קורה ולא מתבטא. כן?
מה עשינו אנחנו שזה
נקרה? שום דבר. זה לא עניין של עשינו או לא עשינו. עשינו מה שצריך לעשות. עשינו תשובה. וקיבלנו את התורה. בסדר? הדור קיבלו בימי החשברות. מה זה הדור? חזרו וקיבלו בימי החשברות, למרות ש... לא קיבלו, ניתנו. היא ניתנה, זה החידוש. למרות שבהגמרה כתוב, קיימו מה שקיבלו. מסתבר שלא קיבלו באמת. היה מתן תורה, במתן תורה, קפה עליהם את הערכי גיגית.
נתנו.
כן, ניתנה להם התורה, וקיבלו אותה רק כמה אלפי שנים אחרי זה. כמה שנים יש בין מתן תורה לפורים? אלף שנה. כן. אלף שנה אחרי הסיפור של מתן תורה, קיבלנו באמת את התורה. איזו תורה קיבלנו? שבעל פה, לא שבכתב. תורה שבכתב קיבלנו בהר סיני. זה בסדר, לא על זה הקדוש ברוך הוא קפה את ההר כגיגית. רק על תורה שבעל פה, זה עירות. תורה שבכתב קיבלנו, למה? כי זה לא צריך מעמד, קוראים אותה, זה סיפור. אבל תורה שבעל פה, שזה מדיר שינה מעיניו, ולישן, ולא לומד, ומתעמת, וקורע את עצמו כדי להבין דברים, זה היה לנו קשה, אז אמרנו, אז עוד אלף שנה בעזרת השם, נקבל. לקח לנו אלף שנה כדי להפנים. נכון. הערה, ברמה כזאת אינה מופיעה לא בשבת ולא בימים טובים. רק בימי הפורים בלבד. אפילו שבת אין לו כוח כזה. כלומר, פורים זה הטופ שבטופ. אי אפשר יותר מזה. ועל זה מיוסד מאמרם זל במדרש משלט, פרשת ת' כל המועדים בטלים לעתיד לבוא, חוץ מימי הפורים. למה? מה זה עכשיו? עכשיו אתם מבינים? זה לא שיגיע יום ופתאום יגידו לנו, טוב, חבר'ה, אנחנו מבטאים את הכל, רק פורים יישאר. לא, זה הרעיון הזה. כל המועדים בטלים, זאת אומרת שיגיע זמן בכל מועד, אחרי שהם עוברים פנים בפנים, כי בכל מועד זה חוזר, הנסירה, החור והפנים. אבל כל פעם זה מתבטל, חוץ מימי הפורים. הבנתם עכשיו את הסוד? בסדר? זה העניין. זה לא שבלוח שנה לא יהיה יותר את השאר. בסדר? אבל החוכמה תישאר גלויה, חוץ מימי הפורים, זה לא מתבטל.
זה המצב הרגיל
שלנו.
זה הכוונה שלנו. אנחנו מתקדמים.
על זה צריך לכוון כל רגע. תשכחו את כל הלוח הזה, רק החלק הזה. זה הכי חשוב בשיעור שלנו עכשיו. מה?
למה גם חנוכה?
לכן עשיתי שלוש נקודות.
ואז בגלל זה אנחנו מגיעים...
לכן עשיתי אחרי שלוש נקודות, כי לא רציתי להוסיף כדי לא לבלבל אתכם בינתיים.
בגלל זה אנחנו מגיעים אחרי זה למצב של זיווג.
נכון.
כי המלכות...
זה נקרא זיווג זה לא פסיק. כלומר, יהיה כל הזמן זיווג, 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 בלי להפליף.
כמו
באבא ואימא למטה. כלומר, זה אותיות יודקה? למטה יהיה גם כן יודקה. ביום ההוא יהיה. זה יהיה. מה זה יהיה? איך אתה כותב יהיה? יודקה, יודקה. היום יש יודקה, בבקה. יש שינוי. לעתיד לבוא יהיה. מה שיש למעלה יהיה למטה. בלי שום שינוי. טוב. וכדברי אסתר במגילה, פרק ת' כ"ח, וימי הפורים לא יעברו. אותו דבר, זה הסוד. כלומר, אסתר שהיא כותבת את זה, היא מכוונת בתורת הקבלה, היא מקובלת אסתר ומרדכי. אתם יודעים שאסתר ומרדכי הם נביאים. הם אחרוני הנביאים. כן, אחרי היציאה לגלות.
איך ייתכן שהם נביאים? הם בחו"ל.
בסדר, אז זה העניין, הם יצאו מארץ ישראל, מרדכי היה בארץ ישראל לפני כן.
אמרנו שאי אפשר שיהיה נביא בחו"ל.
הסברתי לך. מרדכי קיבל את נבואתו בארץ ישראל, הוא היה בארץ ישראל. הוא יצא, ולכן הוא המשיך הנבואה שלו מכוח ארץ ישראל שהיה
בה. נשכחו.
כן. וימי הפורים לא יעברו, וכאמור, סוד הדברים נמצא במה שכתבנו לאל, שבפורים נשארת הערת המוחין במלכות גם אחרי הנסירה וחזרת זול למצב עמידתם פנים בפנים. והוא המשך הפסוק במגילה, וזכרם לא יצוף מזרם. מה זה וזכרם? תשימו לב עכשיו במילים. וזכרם, החלק של הזכר, וזכרם, הזכר שלהם, לא יצוף, כלומר יהיה אין לו סוף, מזרם, מהזרע. הכל גנוז, הכל בקודים. רמז ליסוד אבא הנקרא זכרם, דהיינו בחינת הזכר שלהם, שבימי הפורים הערתו אינה פוסקת. כלומר, יש לנו בעצם 48 שעות של המצב הזה. בסדר? ממוצאי שבת, השנה, עד יום שני בצאת הכוכבים. מה עושים בזמן כזה, רבותיי? בדיוק מה שצריך לענות. אני לא יודע. זה בדיוק המצב שאתה צריך להגיע אליו. וכל זה מתגלה בדמותה, כל מה שאמרנו עכשיו, עכשיו אין לנו, לא מרדכי, לא אסתר, מה יש לי ביד עכשיו? כל זה מתגלה בדמותה של מגילת אסתר. המגילה שאני תופס ביד, מגילת אסתר, שיש לכם בבית, זה זה. כלומר, כל פעם שאתם מחזיקים במגילה, אתם מחזיקים במה? ביסוד ואבא, שמתגלה ובוקע. שהיא בעצם גילויו של יסוד ואבא, כשהוא בוקע ויוצא מחוץ למלכות. זו הסיבה לפשיטת המגילה לפני קריאתה. למה אתם פותחים את כל המגילה? לא עושים ככה בספר תורה, נכון? עכשיו אתם מבינים למה. כי זה פשוט, וכאילו, מה זה פשוט? תרתי משמע, זה מתפשט ובפשטות הכי גדולה. רמז לאורכו של יסוד דאבא, כלומר, לכן זה ארוך, המגילה ארוכה, כן? זה רמז לאורכו של היסוד דאבא המתפשט. אם הוא מתפשט הוא מאיר בעצם. כל מי שנמצא מסביב מקבל את ההערה הזאת, אפילו בלי לדעת. דווקא בלי לדעת. והוא ההבדל בין מגילת אסתר למגילת התורה, הייתי אומר. כן? כי גם התורה היא מגילה. אבל זה ההבדל בין מגילת אסתר לתורה. שהתורה שבכתב, שאנחנו מוצאים כל יום שני וחמישי בשבת, היא בחינת יסוד דאבא, זה אותו דבר. אלא שאינה יוצאת מחוץ ליסוד המלכות, כמו מגילת אסתר. ודבר זה נרמז בשם מגילה, שהוא מלשון גילוי. ומה שמתגלה במגילת אסתר הוא פי היסוד דאבא. עכשיו אנחנו הופכים להיות עוד יותר מאוד 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 מדויקים. זה נקרא פי היסוד, הפה של היסוד של אבא. הוא פי יגיד תהילתך. בסדר? כשתיבת מגילה חסרה אות יוד. תשימו לב שלפעמים כותבים מגילה בלי יוד. ככה, מגלה. אז כמה זה עולה בגמטריה? הולה היא למניין עין ח' 78, שהם ג' פעמים כבב, כמניין ג' הוויות, כנגד ג' מוכין חוכמה בינה ודעת של נצח עוד ויסוד המתגלים. זאת אומרת, כמה זה בגמטריה מגילה? שלוש פעמים שם הוויה. שזה אומר שזה בעצם התיקון השלם, ג' קווים, בניין, גאולה, כן? השפיץ שבשפיץ. אי אפשר יותר מזה. כן? כמה זה גם ג' פעמים הוויה?
78.
כן, 78. מה זה גם בגמטריה?
לחם.
יפה, לחם. לכן לחם הוא מצד הנקבה או הזכר? לא, זכר. יין זה נקבה. בסדר? לכן כל פעם שאתם מדברים על לחם, המוציא לחם מן המלכות. המוציא לחם מן הארץ.
לכן עושים קידוש לפני
הארץ. זה נקרא המוציא לחם מן הארץ. לכן הקידוש קודם ללחם. למה? כי חייבים ממטה למעלה לעבור דרך אימה, שזה היין, כדי לגלות את החוכמה. נכנס יין, מי יצא? הנה יצא. טוב. יצא. הבנתם? זה לא סתם יצא, נכנס, יצא כל עכשיו הדיוקים האלה, גם מי שלמד קבלה, כן? עכשיו זה הרבה מתחיל להתפרט ככה, כי אנחנו לומדים את זה לאט לאט בשקט.
זאת אומרת שהמטרה של פורים הוא להגיע להיות הכי שקוף שאפשר כדי להיות הצינור הכי נקי נקי נקי, כדי שיהיה את העניין הזה. שהוא יכול לעבור דרכנו נכון. עד הסוף בלי שאנחנו נכון. נפריע לא לצאת.
נכון, וזה בעצם הערה שלא קורית אף פעם, רק בפורים. וצריך להמשיך את החוויה הזאת, במרכאות.
אז בעצם התפקיד שלנו זה לעשות שכל יום יהיה פורים.
נכון. וזה מה שיום הכיפורים רוצה כשהוא יהיה גדול.
יכול לעשות את זה בהתנגדות עצמית.
נכון, כפורים. זה מה שאומר על זוהר.
ביין פשוט.
זה יום הכיפורים היום, שאנחנו חושבים שהוא היום הגבוה ביותר, הוא רק דימוי לפורים, וזה כף הדמיון. כן, כן. זה העניין של לפני האכילה. ואומנם, כדי שהערת מרדכי ברחל תימשך, יש צורך בג' פעולות. בכל זאת. אנחנו לא, זה לא סתם ככה. אנחנו רוצים שזה יימשך. צריך שלוש פעולות. א', לתקן את הפרצות של רחל. דבר ראשון, אם אין לה פרצות, מה הוא יבקע? אין מה לבקוע. צריך לתקן את הפרצוף שלה, ולהגדיל אותה. ג' שיוארו גם המוכין שלה עצמה. לכן, כדי לתקן פרצופה, אז אני מתחיל שלב שלב. כדי לתקן את הפרצוף של רחל, אנו מקיימים בפורים מצוות צדקה לעניים. למה עושים צדקה ביום הפורים? למה נותנים כסף לעניים ביום הפורים? בשביל זה, כדי לקיים, לתקן את הפרצוף שלה. למה? כי מה זה העני? מי נקרא עני? מי זה העני? המלכות נקראת ענייה, דלה וענייה. אם אני נותן כסף לעני, מה קורה בעולמות העליונים? ואירנפי נותן ברכה ושפע למלכות, אז הוא מגדיל אותה. אז הוא בונה אותה. אני בונה עכשיו עני בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא בונה את המלכות והעולמות העליונים. זה כאילו שאני עכשיו מתעסק בזה. כלומר, כשאני נותן כסף לעני בפורים, מה אני צריך לכוון? שאני בונה את המלכות עכשיו. אני עכשיו בונה את המלכות. ומכוח זה בעולמות העליונים, יסוד דאבא, הנקרא צדיק, נותן גם הוא צדקה למלכות רחל הנקראת צדק, כיוון שאין לה מעצמה כלום, היא ענייה, וזה מה שבונה אותה לפרצוף שלם. הבנתם? ויש להבין כי מעלת הצדקה בימי הפורים שונה, היא ביסודה, מתכונתה בשאר ימות השנה. כלומר, אתה נותן צדקה, תגיד לי כל יום, מה ההבדל עם פורים? לא, זה לא אותו דבר בכלל. למה? שאז הצדקה היא בבחינת יסוד זעירנפין שיש בו תערובת דין. בשנה, מי נותן למי? זעירנפין נותן למלכות. כלומר, זה הצדקה שאתה עושה היום, יום שישי בבוקר, מחר בבוקר, עוד מעט, אתה תראה אני, תיתן לו 50 שקל, ואירן פי נתן למלכות. ומסיבה זו, יש לבדוק למי נותנים צדקה. למה? כי בגלל שזה תערובת, אתה לא יודע, כי זה אירן פין זה תערובת, זה טוב ורע. זה את הדעת טוב ורע, זה לא את החיים. אז כל הזמן אתה צריך בדיקה למי אתה נותן צדקה בזמן השנה, באימות השנה. לא כל מי שדופק, אתה נותן לו. יש אנשים שאולי לא מגיע. בימי הפורים, הצדיק המשפיע צדקה למלכות, הוא כבר לא איזה אירן פין, הוא יסוד הבא. שערתו עצומה מאוד שמה, ואשר על כן אין צורך לחקור ולהקפיד למי נותנים צדקה, אלא כל הפושט יד נותנים לו.
כל הפושט?
כן, לפשוט יד. הבנתם את העניין? זה כבר לא צדקה ברמה כזאת. חז ושלום, אל תחשבו שאני מזלזל ברמה של זירנפין, זה פשוט ללימוד, כן? זירנפין זה רמה גבוהה, אבל ביחס ליסוד האבא, אמרתי שצריך להגדיל אותה גם. כדי להגדילה את המלכות, אנו ישראל למטה מקיימים מצוות משלוח מנות. עברו הצדקות, עכשיו יש גם משלוח מנות בפורים.
זה סיכון בשלב הגדלה.
איש לרעהו, עכשיו צריך להגדיל את זה, נכון? ומתנות להדיונים. ויש להבחין ההבדלה בין מנות למתנות. יש מנות ומתנות, נכון? כי בתיבת מנות ישנה רק כתב אחת, וזה ניתן לרעהו, זה נקרא מנות, איש לרעהו, כמובן במגילה זין עמוד א', שצריך לתת שתי מנות לאחד מרעב. כלומר, כשאתה עכשיו נותן משלוח מנות, אתה לא נותן קופסה אחת, אתה צריך להפריד, תוציא מהקופסה שאשתך הכינה, או שאתה הכנת בקבוק יין, תשים אותו ביד אחת, וכל השאר ביד השנייה. אל תיתן קופסה שלמה, כי אם לא, לא עשית את המצווה. כי צריך שתי מנות. אז מנה של שתייה ומנה של אכילה. אז אתה נותן לו, זה נקרא משלוח מנות. אבל אם אתה שם הכל ועוטף הכל, גם אם יש 20 מנות בפנים, זה נחשב כאחד. לא להתבלבל. אנשים לא יודעים את זה. אז גם כשאתה מגיע למישהו, תפתח קצת מה... צלופן הזה, תוציא את הבקבוק מהאמצע, תשלוף אותו ותיתן שתיים. בסדר, אז... נכון. לא, 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 זה בפשט. זה בפשט. זה בפשט. זאת אומרת, זה אפילו הבן ישחי. בן ישחי אומר, צריך להיזהר לתת שתי מנות, להחזיק שתי מנות ביד. מה? שמש ששתיים זה בגלל שאנחנו צריכים לצאת, זה ההלכה. שתי מנות, תכף נראה. שתי מנות לאחד מרעב. ושתי מתנות לשני אביונים. תשימו לב. שתי מנות לאדם אחד, ושתי מתנות לשתיים. עניים. כן. ובתיבת מנות, מתנות, סליחה, ישנן שתי אותיות כתב. מתנות. זה תף נוספת ממנות. הסיבה לשינוי זה היא שהערת פורים היא כאמור גילוי יסוד אבא שהוא זכר, ונקרא איש, כנודע בדברי הזוהר נ"ח נ"ט עמוד ב'. וכיוון שיסוד האבא בא ביסוד האמא, כן, הוא נכנס ליסוד האמא, לזה נאמר מנות בתף אחת. בלבד, כנגד הצו של הנוקבה, למרות שישנן שתי מתנות, מנות, סליחה. האחת מצד אבא, השנייה מצד אמא. זה נקרא שני מנות. לכן עכשיו, זה הסוד, חננאל, בשביל זה צריך לתת בשתי ידיים. אחת אמא, לכן אמרתי יין, והשני מאכלים. אז תוציא את הבקבוק יין הקטן שיש שם, תשים אותו ביד שמאל, שלך. קח את המאכלים, את כל הביסלי ואת כל הלא יודע מה יש שם בפנים, או לחמניה או לחם של דני, הטעים, כן? תשים אותו ביד החוכמה, ביד ימין, ותיתן את שתיהם לחבר שלך. באופן כזה שאותיות מן, תשימו לב עכשיו את המן, זה התיקון של המן, עכשיו יש לנו מן, של מנות, הן מצד אבא, ואותיות וו תו מצד אימא, זה נקרא מן אות. זאת אומרת שעכשיו אנחנו בעצם לוקחים משלוח מן אות. מן וו תו. אחד מצד אבא, אחד מצד אימא. יש לי הדבר הזה.
ודמת אותי.
מבקש משהו מצוריין בסוף.
בסדר? ועוד. יש לומר, האם הדברים האלה זה בסדר? אוקיי, אני...
יש חשיבות למה יהיה במוסף מנות?
כן, יש חשיבות. זה צריך להיות מנה שאוכלים אותה.
זה הבנתי. עכשיו דיברת על לחם ויין.
נכון, בדיוק. אמרת, זהו. זה צריך להיות על בסיס של קמח ועל בסיס של יין. זהו. עכשיו תעשה מה שאתה רוצה עם זה, קמח יכול להיות גם ברוגע. אבל באמת, 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 משלוח מנות אמיתי זה לחם ויין. זה משלוח מנות
אמיתי. זה לא אמור להיות שני דברים, זה לא אמור להיות שני ברכות של משהו מבושב. ההלכה לא אומרת שני ברכות מבושב.
לא, לא, זה אתה יכול לברך, אתה מברך שתי ברכות שונות על שני דברים, זה בסדר גם. בסדר? ועוד, מה?
מתנה
לאחד במצחה?
מספיק.
שני אנשים.
לא, אחד.
שתי מנות לרעהו, כן, מנות לרעהו, כן. ושתי מתנות לשני אביונים.
אחד.
אחד, לא שניים?
לא.
אחד שעשוי שני חלקים.
מנה אחת, היא מורכבת משני חלקים. עכשיו, אתה רוצה לתת לו גם עוף עם הדבר הזה? עוד יותר טוב.
אבל במשפחה יש חמישה.
זה לא משנה, זה לא משנה.
התחלקו.
זה לא משנה. אתה נותן לאחד, לבעל הבית. איש נותן לאיש ולא נותן לאישה. ואישה לא נותנת לאיש. בסדר? ולא נותנים לאבל תוך 12 חודשים. בסדר? ועוד, יש לומר כי הביטוי איש לרעהו, מה זה איש לרעהו? מגלה שיש כאן שני אנשים, נכון? איש והרע שלו, זה שני אנשים. האחד הוא יסוד דאבא, זה יקרא איש, כי השם איש מלחמה זה יסוד דאבא, זה מדרגה גבוהה מאוד, והשני הוא יסוד דזירנפין, כי הוא עוד איש.
והוא נותן
לו... כל השאר זה נשים. בינה זה אישה, מלכות זה אישה. אז איש לרעהו, מי נותן למי? אבא נותן לזה אירנפין. בסדר? יסוד דאבא נותן לזה אירנפין. איש לרעהו. ולמרות גדולתו של אבא ביחס לזה אירנפין, הנה כשהוא יורד לקומתו של יסוד לזה אירנפין, הוא נקרא רעהו. זאת אומרת, מה הכוח של אבא? שהוא צנוע. כשהאבא יורד למדרגה של הבן שלו, כביכול, זה אירנפין, אז הוא נקרא רעהו. הוא באותה קומה. הוא לא מראה לו שהוא גבוה ממנו. הוא שם את עצמו באותה קומה כמו רעהו. ממש כדוגמת זעירנפין, שבשעה שהוא עצמו יורד לעולם היצירה, נאמר עליו שלף איש נעלו ונתן לרעהו. כלומר, גם זעירנפין בעצמו, כשהוא יוצא מעולם הבריאה עכשיו, ויורד לעולם היצירה, גם הוא נקרא רעהו ביחס למדרגה שהוא פוגש שם, למרות שהוא בא מעולם גבוה יותר. למה? כי כל פעם שאתה יורד למדרגה אחרת, אתה צריך להשתוות למדרגה ההיא. לחיות לפי הקומה של האנשים שאתה מדבר איתם.
לא לבזות למעלה.
כדי שהדבר יעבור. אם אתה בא כמתנשא, אז הם לא יקבלו ממך. או בגלל שאתה גאפתן, או בגלל שהם מרגישים ריחוק ממך, כי אתה יותר מדי גבוה. אתה לא משתווה אליהם. זאת הבעיה של המורים. כשהמורים רוצים להישאר ברמה שלא יורדת, שהתלמידים לא מבינים בסופו של דבר, זה לא שווה כלום. ג'
זה מעזור,
כן. ג' השלב השלישי, מה אמרנו? לא, מה אמרנו כדי שהתנאים, שלושה תנאים. שגם היא... המלכות עכשיו תאיר מהמוחין של עצמה עכשיו. לא רק שאנחנו נותנים לה, אני רוצה בסופו של דבר של המלכות בעצמה יהיו מוכין משלה, שתמשיך. הרי מה האידאה? שכל הזמן אני אתן לה? אני רוצה שבסופו של דבר היא תהיה בוערת מעצמה, מאירה מעצמה. אז איך אני עושה עכשיו? זה השלב השלישי בפורים שאנחנו חייבים לעשות כדי שכל התהליך הזה יעבוד. הבנתם? שלב ראשון, דקה. שלב שלישי, מתנות ומנות. שני. שלב שלישי עכשיו, יושבים בסעודת היום. חייבים לעשות סעודה. עכשיו, הסעודה חייבת להיות ביום, ולא בלילה. כלומר, עיקר הסעודה בפורים זה ביום ולא בלילה. ולכן צריך להתחיל את הסעודה כמה שיותר ביום ולא קרוב ללילה. זאת אומרת, בסביבות 12 בצהריים תתחיל את הסעודה שלך, ושתימשך עד 7 בערב. בסדר? ואחר כך אנו יושבים בסעודת היום בפורים, באים למלכות החסד והגבורה המאירים אותה במוחין על ידי האכילה והשתייה. זאת אומרת, כל רגע שאתה אוכל עכשיו ושוטה, אתה צריך לכוון בעצם שאתה עכשיו ממלא את המלכות במוחין דאבא ובמוחין דאמא. עכשיו, מה אתה צריך לעשות יותר, לאכול או לשתות? לשתות. מעניין. בואו נראה. כי אכילה בגמטריה אדמית. נכון? זאת הגמטריה. אמא כולל. רמז למלכות, רחל, ששם אדמי מיוחס לה. לכן אתה אוכל בשבילה, בשביל אדמי, אכילה. מה? לפי שהמוכין י' וה' נמשכים בה על ידי האכילה והשתייה. וזה סוד אכילה, אכל י' כ'. זאת אומרת, כשאתה אומר אכילה, זה אכל י' וה'. כלומר, אתה נותן לה מוכין, היא אוכלת. אתה לא יושב כדי לאכול אתה, סתם. אתה ממלא אותה, את המלכות עצמה, את הנוקבה עצמה, באכל י' כ'. היא אוכלת מוכין. אתה מזין אותה במוכין. רמז זה המשכת המוכין בחוכמה, שהם סוד י' כ', אל המלכות. והשתייה...
ההיפוך הדרך הוא...
מה? של האכילה?
כן.
למה? בסדר, אבל ברגע שאתה נותן אוכל של יודקה, זה לא כיליון. זה אוכל של מוכין. זה לא סתם אכלה. הרי בכל מילה בעברית יש אותו סגנון. תקין, תקנה. תלוי מה אתה עושה עם זה. או שאתה בוצע, ואתה חותך, וחתך זה שם קדוש, או שאתה חותך לו את הגרון, וזה גם אם זה שם קדוש, זה הלך עליו. כן. אז צריך לדעת מה עושים את זה. תמיד יש דבר בהיפוכו. כל מילה בעברית זה ככה. אז האכל יפו, זה בעצם, זה מראה על הסוד הפנימי של האכילה. האכילה צריכה להיות אכל יפ. כלומר, כל פעם שאתה אוכל, אתה צריך לאכול מוכין. ושתייה, נוטריקון שטיה, כלומר שטיה, אתה נותן לקדוש ברוך הוא תשתית על ידי המוכין של אמא עכשיו, של היין, וזה כנגד מוח הבינה. כלומר, היין הוא בבינה והאוכל, הלחם, הוא בחוכמה. אז אנחנו צריכים חוכמה ובינה.
אבל למה בינה יותר?
יפה.
לא אמרנו קודם ההפך, שכאילו על הפת זה הנקבה והבנים.
לא. עכשיו אמרתי לחם בזכר. בסדר, מוקלט.
אופן, אבל אנחנו אומרים את הלחם אשר הוא אוכל.
נכון, בגלל שהוא נותן. חזר, מהזכר. מה זהו, אכילה זה לא שהוא לוקח ממנה. זה נתינה. מה, היא בעצמה עכשיו מוארת, עכשיו יש לה אורות, עכשיו היא כלי קיבול, הבנים שלה, מי זה? זה כנסת ישראל. כל מה שהיא קיבלה עכשיו, למי היא מחלקת את זה? לכל בניה. בניה הגשמיים, כלומר בני ישראל התחתונים למטה. כלומר, היא הפכה להיות כבר כלי קיבול לאור ישר, היא אור חוזר. אבל למי היא מחלקת את כל זה? לבנים שלהם. ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. זממה שדה ותיקחהו. כן? כן, בדיוק. זה לא אולי. זה ברור. נכון, זאת הקבלה האמיתית. כלומר, קבלתה היא על מנת להשפיע לבנים שלה. לכן היא מקבל. מי שמקבל בשביל עצמו לא מקבל. המלכות יודעת את הסוד הזה. היא לא צריך לתת לה שיעור, היא נותנת לנו שיעורים. היא בנויה בצורה כזאת שהיא יודעת לקבל על מנת להשפיע. זה מה שעושה כל אישה. בטבע שלה, האישה מקבלת ונותנת ילדים. כלומר, הקבלה שלה הייתה על מנת להשפיע. והיא כמובן, אם היא משתפת את השכל שלה ואת הדעת שלה בתהליך הזה, זה עוד יותר חזק. שכל מה שהיא מקבלת זה על מנת להשפיע. גם תלמידים ורב, זה אותו דבר. תלמיד שמקבל על מנת להשפיע, זה הרבה יותר חזק. אתם יודעים שבאחד השיעורים שלי, לא חשוב עכשיו איפה ובמה, כן? התנאי של הרב זה, אתה נכנס לשיעור רק אם אתה מלמד. אם אתה לא מלמד, אין לך מה לעשות בשיעור הזה. ובפורים, צריכה השתייה להיות מרובה על האכילה. למה? הרי אמרנו שאכילה זה ביחס לחוכמה, לזכר. ואמרנו שבפורים, הזכר הוא צריך להיות, זה העניין, זה יסוד הבא.
הוא
עושה את כל השארית הזאת, כל מה שיוצא פה. אז מה, אז למה פה
צריך לתות?
כי תכלית היום היא לגלות אורות גדולים בעולמות התחתונים. בסופו של דבר, מה אתה רוצה? אתה רוצה שהאור הגדול ירד למטה, נכון? וכיוון שהשתייה נמוכה מן האכילה, כי מצד האימה, מצד הנוקבה, לכן בפורים מתגברים יותר המוחים מצד אימה, המיוחסת לשתייה, שהיא צד הגבורות הבונות את המלכות. למרות שאני רוצה להביא את המוחים העליונים של אבא, אם אני רוצה לבנות את הכלי כמו שצריך, ושזה ירד למטה, אני צריך לפתח את כל הצד הנוקבי.
מה אם נשים בשתייה
בפורים? לא צריכות לשתות. לא צריכות לשתות. הן צריכות לשתות רק כדי להתבשם, ככה מספיק להן. אבל הגבר הוא בעצם המשמש יסוד דאבא. אז הוא בעצמו צריך לפתח את המנגנון של יסוד דאמא שלו כדי להוריד למטה, ואשתו תקבל ממנו. כמובן לא עד כדי חזירות. אם האדם שותה ונהיה חזיר, אסור לו לשתות.
מה זה חזיר?
אתה יודע מה זה חזיר? שהוא הולך ו... זה חזיר. כלומר, אם הוא מתחיל להיות על האיסטר ואומר מילים גסות ואומר שויות ומתחיל לקלל וכל זה כבר לא, זה יצא מה...
זה העבר התגבול.
עבר חזה שלו. צריך להיזהר. בסדר? אחר כך תעשו
ניסוי
כזה.
אבל לא
מלאכת. כן, זה משהו אחר. זה האריזה לומר, אבל לא צריך... אנחנו ברמות שלנו היום... כן, מספיק בכמה כותות וזה בסדר. לא צריך, צריך להתבשם. לא להגיע לקי ולהקעות ואחרי זה זה גם האנשים שנמצאים שם לא כיף להם בכלל. זה לא טוב.
אז מתבלבלים עם הדרך.
צריך להיזהר. בסדר, אז צריך לדעת. העיקר אומר הרמב״ם זה ללכת לישון אחר כך. זה נקרא עד ולא ידע. כי כשאתה הולך לישון אתה מסלק את המוחים. בסדר, אבל זה נגמר, כי גם אם אתה הולך לשכב, ברגע שזה בלט, זה הולך, זה ממשיך. גם אם אתה ישן, הבנת? גם אם אתה ער, זה לא משנה כבר. אתה תשתה, עשית את שלך, זה נגמר הסיפור. אל תגזים. וזה שאמרו, אתה לא צריך לשים תפת חדש על הבית, בקיף. לצבוע את כל הקירות בצבע ירוק, כן. אתה יודע, בפולין הווילונות היו משמשים למגבות. הווילונות היו מתנדבים מכל היין, מכל הזה. בשביל זה הם חשבו שזה כמו מגבות תלויות. לא צוחק ככה, תדעים היו משתמשים בזה ככה. וזה שאמרו חז"ל במגילה, דף זין עמוד ב'.
כמו שאמרו את זה שם.
טוב. זה שאמרו חז"ל.
היה וילון מיוחד לפורים.
כן. וילון זה אחד הרקיעים. וזה שאמרו חז"ל במגילה זין עמוד ב' חייב איניש, כן, מחייב איניש, שם כתוב, לא חשוב, חייב איניש לבסומה בפוריה. כן, תשימו לב שהביטוי של חז"ל כדי להראות כאן תיקון עולם, זה מה שמשתמש בו תמיד, 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 זה הרב קוק זצ"ל, זה בוסם. כלומר, מה זה חייב איניש לבסומה? חייב אדם לתקן את העולם, זה מה שזה אומר פה. זה לא להיות חמור ושיקור, כן? וחזיר. חייב איניש לבסומה בפוריה, אני מתרגם את זה במילים של הרב קוק, חייב אדם לתקן את העולם בפורים.
למה בסומה
בפוריה? כי זה הריח של גן עדן, זה לעולם של גן עדן, כן? זה נקרא ביסום של העולם.
אומרים על הרבי ואירה ורבה,
כן.
שהתבסמו.
הכרד
הוא
הרבי. נכון. לא הרד אותו. שחט. טוב. אז חייב איניש לבסומה בפוריה. זה העניין של הביסום. לא לשכוח שכל הקטורת, שזה הקישור של העולמות, זה גם כן בוסן, וכו' וכו' וכו'. תמיד. בסדר? ואמרנו שסר ומרדכי זה בסמים, הדסה, מורדרור, הכל קשור לבוסן. חייב איניש לבסומה בפוריה. עד מתי? דלא ידע, עד שאתה מגיע למדרגה הזאת שנקראת לא ידע. כן? מה זה? לא ידע, רשע דלה התיידע. זה הרבה יותר גבוה מכתר. זה רדלה. רדלה זה קצת בערך פה. אין לי איפה לכתוב, כן, בלוח, זה קצת יותר גבוה.
זה אגב
השאלה. זה לא
דלות בתור הכתר? לא, 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 לא. זה הרבה לפני הכתר, זה באדם קדמון בכלל. זה לא באצילות. זה עולם אחר. ושם נמצא שורש של מי? של עם ישראל. זאת המחשבה הראשונה של הבורא התברך. עלו במחשבה תחילה זה שם. זה אי אפשר לכתוב את זה, בגלל זה למעלה מהלוח. זה רדלה. אי אפשר להבין בכלל, שום דבר לא מדובר שם, לא מבינים, אשריים שככה, לא. עד זה לא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. כלומר, שם, בגובה הזה, אין כבר טוב ורע. אין ארורים וברוכים וזה, אין. כל זה רק מונחים של העולם שלנו. זה טוב, זה לא טוב, אני אוהב אותך, אני שונא אותך, אני זה כמו ילדים קטנים. אין שם קליפה, אין כלום, אין שום, זה רק אחדות אחת שאי אפשר לדבר עליה בכלל. כן? האור הגדול, האלוהי, האחדותי, הפשוט, המופשט, ודלא ידע.
זה כאילו מקור האנרגיה לפני שהיא...
לא יודע בכלל. גם המילים האלה הן חלשות ביחס לגובה הזה. בסדר? הכי טוב זה להגיד לא יודע. בסדר? דלת מחשבה תפיסה בין. כלל וכלל. אין מילים, אין כלום. אי אפשר לומר מילה. נכון. ונראה. ברוך המן וארור מרדכי זה אותה גמטריה, כן? זה נראה כי זו הייתה בדיוק כוונתם של החשברוש ושל שריו, שחשבו להרוס את בניין פרצוף הנוקבה כדי לממש את זממם.
מה זה פרצוף הנוקבה?
זה צדקה ומנוע.
פרצוף הנוקבה, פרצוף המלכות. הם רצו להרוס את המלכות הזאת, את הבניין כולו. אז או על ידי הריגת מרדכי וחטיפתה של המלכות לעצמם. זה מה שהם עשו, חטפו את אסתר.
יש הבדל בין נוקבה
למלכות? לא. בגלל שמלכות זה ספירה ונוקבה זה פרצוף. זה ההבדל.
זה לא המלכות של דירה,
לא. בסדר, אז זה נקרא פרצוף נוקבה. פרצוף. בסדר? מלכות זה ספירה.
איפה לאן?
לאה היא בעולם אחר, לאה היא בבינה, היא באחוריים של בינה. כן, זה מדרגה שהיא בעצם הפנימיות של לפני הגילוי של אסתר. כלומר, אסתר יונקת משם. כן. נכון. כל זה כדי לממש את זממם, הפכו את הסדר הנ"ל, והייתה אכילה מרובה מן השתייה. כלומר, מה הם עשו הם? הפכו. כלומר, השתייה הייתה קדש. מה זה והשתייה קדש במגילה? כלומר, לא להגזים. השתייה קדש, השתייה קדש. אבל האוכל? כמו חזירים. למה הם עשו את זה? לא סתם. בכוונה, הם הפכו את הסדר. למה? כי אם אתה אוכל יותר ממה שאתה שותה, איפה אתה תהיה יותר? בעליונים או בתחתונים? בעליונים. כי השתייה אמרתי שהיא בצד הנוקבה, ולכן היא יורדת. אבל אם אתה רק אוכל ולא שותה, אתה רק עולה. ולכן הם עשו את ההפוך, הם לא רצו שהקדושה תרד לעולם הזה, הם רצו לנתק את הקדושה מהעולם הזה. לכן הם אמרו, תרבו באכילה, והשתייה כדת. אין עונס. והבן. והתיקון לזה הוא שכלות...
סליחה,
יש לך לתאר הזמן ששתו בלי הסדה. לא. לא. זאת אומרת שכל אחד לפי מינון. זה לא שהיה מה שאתה רוצה, שתייה חופשית. כן. כוס יין, כדת. בסדר?
מה
אין עונס? אין עונס, זאת אומרת, לא מחייבים אותם לשתות יותר. בסדר? והתיקון לזה הוא שכלול המחשבה שלנו לבנות את המלכות מחדש. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בפורים. כל העניין פה, כל הרעיון זה לבנות את המלכות מחדש, ובשביל זה אנו מרבים דווקא השתייה על האכילה בפורים. וכמות השתייה צריכה להיות, עד זה לא ידע בן ארור המן לברוך מור דחי, דבר שתיתי, כן? מורדוק? כל זאת כדי לגלות את הרדלה בפורים, מדרגה הזאת שבעצם תשימו לב לאותיות של רדלה, זה אותיות האדר, כן, לאדר. אדר למד. זאת אומרת, המדרגה שהיא בעצם למעלה, למד זה ג' מוכין ולמעלה מ'. כל זה בעצם ממש 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 בקיצור, חבל על הזמן של... לא יודע כמה ספרים, כדי שיהיה לפחות בניין ברור. אני מקווה שזה קצת יותר ברור בראש של התלמידים מעזרת השם, שלנו כולנו, כן, להבין ככה בקטנה את העניין הזה. רציתי לעשות את זה כמה שיותר פשוט, כי אם הייתי מביא את מה שכתוב בכל הספרים, היינו הולכים לאיבוד חבל על הזמן. אז קיצרתי לכם הכל, תחנתי, עשיתי תחינה, עשיתי חומוס, כמו שיודע לעשות חבר שלך. בעזרת השם. אז אני מקווה שבעזרת השם הדברים נכנסו, זה הבסיס, אם אתם יודעים את זה, תאמינו לי שאתם כבר בעזרת השם יודעים דברים מאוד 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 גדולים על פורים, כל השאר זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר דרכנו. שבת שלום ופורים שמח. אין, בית שמות זה לא, שם מבית, אני עוד לא התחלתי, רציתי לעשות רק שירים היום. לא לשכוח, שעדיף, אם אתם לא חוזרים הביתה במוצאי שבת, לקחת את מגילת אסתר איתכם לפני שבת, ולהניח אותה בבית כנסת, כדי שלא תהיה הכנה משבת לחול. אז פה יש זמן ללכת ולחזור, בכל זאת עדיף להביא את זה לפני. כן.